בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
איך אתם מרגישים?
פוקלי.
נכון? כאילו חצי, כן.
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 אף אחד לא, כאילו, כן.
לא יוצא מגדרו.
אבל כן רגעים טובים ומרגשים לראות בטח את הסרטונים של המפגשים עם המשפחות. זה קצת מרגיע. זה קצת מרגיע.
מאוד. זה מאוד מרגיע אפילו. אני בשישי בבוקר פתחתי את העיתון, והכותרת הראשית בידיעות, גם מאוד בגדול, הייתה נקבל אותם בדממה. וזה כאילו, זה הרגיש לי מאוד הולם את מה שאני מרגיש, ואת מה שתיארתי לעצמי שיהיה, כשנראה את התמונות שלהם חוזרים, הרגשתי שתהיה דממה, אבל הופתעתי לגלות לא רק אצלי, גם בשיח בכלל, שזה היה יותר מדממה, זה היה ממש, היו רגעים של שמחה, ואני חושב מה זה היו נחוצים גם, ומה זה, כאילו זה אנשים ש... אני באיזשהו מקום, ממש פחדתי שלא נראה אותם יותר שוב.
אה, בטח.
ברור.
ואז כאילו אתה אפילו לא הרשיתי עצמי להתמסר לרעיון שאולי הם יחזרו עד הרגע שהם חזרו. והנה, אתמול ראינו שגם כשהם חוזרים, אז כאילו עוד מעכבים את זה ועושים לך...
גם איך הם חזרו בשתי דקות ל-12?
אתמול. בלילה, אתמול. כן.
כאילו לפני שהיום עובר. אהה.
לפני שצהל הבטיח לחדש את התמרון.
לפני שהלחם שום, שמגיע לך, כאילו.
לא הבנתי.
כשאתה מזמין פיצה, אז יש לך את ה-30 דקות.
של השליח.
אוקיי.
מה, זה עוד קורה?
אני לא יודעת שזה קורה.
לא, אני אולי, מה שנקרא, דייטינג מייסלף. אני אולי מסגיר כמה אני זקן, שאני עוד חושב בלחמי שום.
לא, בוולט שולחים לך גיף.
בדיוק, וזהו.
סורי, גיף.
כן, שאתה פונה לשירות לקוחות, כאילו, אנחנו נורא מצטער. אבל, וגם אם אתה מזמין ישירות מה, נגיד, דומינוז או משהו כזה, פעם זה כאילו היה הגימיק השיווקי, והיית עומד עם זה, מחכה, יאללה, שלא יגיע עוד דקה, ואנחנו, כאילו...
בדיוק, ואז מוחאים כפיים.
כן.
פיצוי.
אבל זה כבר לא, כאילו, למי יש כוח כבר?
ללחם שום.
להתקשר לדומינוז או מה שזה לא יהיה.
וגם לחם שום לא שווה את זה.
כי הוא לא באמת לחם.
לא.
והוא סתם. הוא כאילו, זה שאריות שלה, זה מאותו בצק של הפיצה.
כן, זה כמו פיצה רק בלי הגבינה והרוטב, זה סתם לא כיף.
אבל בקשר לשבועים, אני חושב שהמלחמה הזאת מלמדת אותנו שיעור במורכבות. כל הזמן גם בערוצי הטלוויזיה ובחדשות ברדיו ובאתרי האינטרנט, כאילו הדגישו כמה השמחה היא לא שלמה. ואני חושב שאנשים הרגישו את זה לבד. כי אתה מבין בעצמך שחלק מזערי מהאנשים חזר בלבד.
וגם הוא חזר כשהוא קרוע, חלקם קרועים עם משפחתם שנשארו שם.
אשכרה.
שזה טירוף. מיה שחזרה אתמול,
מיה רגב,
כן, מיה רגב שחזרה אתמול, אז היא שוחררה ואח שלה נשאר שם, עדי שואם עם הילדות בעלה בשבי, אילה רותם בת 13, היא חזרה בלי אמא שלה.
זה הדבר, זה בניגוד להסכם גם.
כן, למה שהסכימו.
זה בניגוד לעסקה.
כן, גם אני חושבת שהיה, או גם עם מאיה, היה על זה דין ודברים, כאילו בגלל זה גם אומרים שהכל התעכב, וההסכם, גם מבינים שההסכם פשוט לא סגור פתאום.
לעשות הסכם עם חמאס, וזה הסכם, זו עסקה, זאת אומרת כמה שניסו לקרוא לזה מתווה, כי כאילו לא נעים לנו להודות בפני עצמנו שאנחנו עושים עסקים עם חמאס.
כי זה נורא מביך לעשות עסקה עם מישהו שהוא שקרן, זה כאילו,
שהוא שקרן
מוציא אותך טמבל כאילו.
והיכה אותך מכה קשה ורוצה לחסל אותך.
כן, לא, אבל גם פה חזרו באולפנים על זה שחמאס מנהל את המסע ומתן הזה, חמאס מוביל, חמאס שולט בנו, ברור שהוא שולט בנו.
הוא גנב את הילדים שלנו.
כן.
מה זה? זה גם, זה נורא.
אסור לתת לו את הכוח הזה, הוא כבר לקח אותו.
בדיוק.
זה כבר אצלו.
זו המציאות.
אין איך לשנות את זה.
גם זה, חשבתי על זה המון, על מה שאת אומרת, בהקשר של העסקה והדיונים סביב העסקה, האם היא טובה, האם הושפלנו במרכאות, כי את אשכרה אתה קורא טוקבקים כאלה של הושפלנו, איך חתמנו על העסקה הזו וזה. עכשיו, כאילו, כולנו מבינים, נכון, את הרצון להגיע לעסקה הטובה ביותר ככל שיש עסקה כזאת. אבל כן, אין מה לעשות, יש להם את היתרון פה. הם חטפו לנו נשים, ילדים וגברים וקשישים. הם חטפו לנו אותם, אין. אם מישהו חוטף לך את הילד, פושע עכשיו, חוטף לך את הילד, כן, אתה תיתן את כל הרכוש שיש לך עלי אדמות, אתה לא תנצח במסע ומתן הזה. אין, הפסדת בו.
וזה לא זמן לקרבות אגו.
ממש.
רוצים להחזיר את האנשים האלה הביתה, האנשים האלה, אי אפשר להפקיר אותם עוד פעם. אי אפשר להשאיר אותם שם. האגו הלאומי, לאומני, של כל אלה שאומרים, לא היה צריך את העסקה, ועסקה גרועה, בסדר.
הושפלנו.
הושפלנו, כן. זה קל מאוד גם לכתוב את הדברים האלה מאחורי מקלדת בבית, כן?
כן.
פחות קל לקבל את ההחלטות האלה, כשצריך לקבל את ההחלטות האלה. החלטה מאוד קשה, כמובן, אבל נכונה.
למרות שזה כן קרב אגו, של הקטרים והמצרים. Mm-hmm. כי אנחנו מעודדים את קרב האגו הזה, כי ברגע שחמאס מפר את ההסכם, אז הם משפילים את המצרים ואת הקטרים.
Mm-hmm. בכלל,
ועם זה אפשר לעבוד.
כל ההסכם הזה זה תחרות בין המצרים לקטרים, מי יותר מצליח לארגן הסכם בין ישראל לחמאס, mm-hmm. אם כל אחד רוצה כאילו את ה... אני... אנחנו השחקן החשוב פה באזור, אנחנו הזה, זה טוב לנו גם.
ועם כל הזה שהקטרים מנהלים את האירוע מרחוק, בסוף זה עובר את זה למצרים. זאת אומרת, המצרים הם פה בגבול.
בסוף המצרים באו פנים מול פנים.
כן.
הם באו פנים מול פנים, כאילו, היה את העיכוב הזה, ואז המצרים אמרו, אתם יודעים מה? אנחנו נבוא רגלית. ואז הם הגיעו באמת לאנשים של סינואר, ועשו איתם את המין שיחה, שזה פייס טו פייס, ובוא נגיד שאחרי השיחה הזאת, העסקה יצא לדרך.
כן. גם אני אוהב את זה, אוהב, כן? בתוך האירוע, כן? לא אוהב שום דבר, אבל...
שונא הכל.
אם להסתכל על רגעים, לבודד רגעים קטנים, שהמצרים עושים להם, לחטופים, תחקור. עכשיו, חבר'ה, אתם באמת כאילו לא...
אתם לא ידועים ביכולות השיטור.
לא שיטור, ואיזה תחקור כבר אתם יכולים לעשות, ואיזה שאלות, ואיך זה רלוונטי למשהו. גם כשגלעד שליט שוחרר, קודם כל הוא תוחקר אצל המצרים, כי שוב, הם רוצים לקחת חלק משמעותי, כאילו באמת... ואני אנסה לדמיין את השוטר, החוקר, המצרי, יושב שם ושואל...
צבע אהוב.
שואל מה...
רגע, אז מה היה? בוא תגיד לי מה היה, מה... זה קצת כמו נגדים כזה?
אצל מי היית?
נכון, יש את הנגדים האלה בצהל, שכולנו מכירים אותם, שהם סתם מסתובבים ומנסים להיראות עסוקים ולהכניס את עצמם. אני מדמיין את כל הצבא המצרי, מהרמטכ"ל עד ה...
צבא של נגדים.
צבא של נגדים.
יש לי חבר שהיה קצין תחזוקה, והוא אמר, היה לו איזה נגד אחד בול כזה, שכל בוקר היה פותח את אותו משפט, בוקר טוב, הייתי כבר בנשקייה. אמרנו, לא שאלתי, לא, זה... מה אתה תופס בעלות, כאילו, על הנשקייה? גם הבוקר הזה קוראים לכם לקנות מעסקים ישראלים, להגביר את החוסן של המשק המקומי, להתניע את הכלכלה, ואם יש לכם עסק כחול לבן שאתם רוצים לספר עליו, ספרו, אנחנו נשמח לתת לכם פוש כאן, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
רונה?
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע רונה?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר.
כל כך שמחה לעלות לשידור.
שמחים שהתקשרת, רונה. תודה רבה. רונה, אנחנו עוזרים לעסקים ישראלים, נותנים להם כאן את הבמה הצנועה שלנו. אז ספרי על העסק שלך.
אוקיי, אז העסק שלי נקרא קווקווי העץ של רונה, רונה קלוגס, ואני למעשה מעצבת ומייצרת קווקווי עץ שוודים. זה הקווקפים שהיו לנו פעם.
שעושים רעש?
שעושים רעש מגניב, סוליית עץ, וזה, קודם כל זה אורתופדי, וזה נוח לכל מי שחושב שזה, איך הולכים עם זה, זה הדבר הכי נוח בעולם. כל מי שעומד שעות על הרגליים, כמו רופאים ורופאות, אחיות, מורות גננות, כל מי שעל הרגליים, קונדיטורים, לא משנה מה, זה הדבר, זה הכי נוח ביקום. הם מעוצבים והם יפהפים, זה לא מה שהיה רק פעם, כאילו חום ושחור.
אני רוצה להזכיר איך היו מכנים את הקווקפים האלה פעם, קווקפים.
איך היו?
צ'יקלטות.
קווקפים. נכון, היו מי שקרא את זה צ'קלטות.
ואתה צוחק לילה על החמשון שלי, אדוני.
לא, אני מזכיר את זה כממצא ארכיאולוגי.
זה נכון, זה נכון. וגם, אגב, יש שמות שונים בערים שונות. יש בירושלים, אני לא זוכרת, יש ברחובות איזה שם מיוחד לזה, ובירושלים היה לזה שם אחר.
בטוח שבירושלים יש.
בירושלים זה אקס טריטוריה לשונית.
כן.
אבו צ'קלטות, כן.
אבו צ'קלטה, בדיוק. אז זה מה שאני עושה, וזה נעליים... בעיקר נשים כמובן הולכות איתם, אבל יש גם מחלקה לגברים. וזה
כן, מה ההבדל בין הנעלי נשים לנעלי גברים?
לא, זה גזרה.
של נעלי נשים אחרת.
כי עיקרון זה יוניסקס, הנמוך זה יוניסקס, זה אותו דבר, הגדלים פשוט, אבל לנשים יש מבחר הרבה יותר גדול, כי יש עקבים יותר גבוהים, ויש, אני גם עושה בקיץ עיצובים של סנדלים וקפקפים פתוחים, אז כמובן זה רק לנשים. זה מאוד מאוד צבעוני, אני מאוד אוהב צבעים, הכל מאוד צבעוני, ונוצצים, וטקסטורות, ואין לזה סוף, הכל מופיע לי אתר.
האמת שזה נראה ממש אחלה.
ממש.
נראה יפה. כן.
ספרי לי על תהליך הייצור של קווקו כזה.
אוקיי, אז קודם כל הייצור מתבצע בכלל בשוודיה, כי המקור בשוודיה, אני מעצבת ומייצרים לי שם, יש לי שם מפעל שמייצר עבורי. הכל זה בעבודת יד, זאת אומרת, הסוליות, זה מתחיל ממש מלבנת עץ, נקרא לזה, גוש עץ כזה. מגלפים את זה בצורה ארגונומית, בצורה כזה שפשוט זה תומך ברגל באופן יוצא מן הכלל. ואור זה מפעל אחר של אורות. פשוט מחברים את זה וזה המון עבודה. זאת אומרת, כל נעל כזה זה לא, זה בן אדם אחד עושה כל נעל. אין פה מכונות, אין פה שום דבר.
אז זה לא לפי איזה שטנץ, מכונה מגלפת את ה...
לא, את הגילוף זה כן, את הגילוף זה בסופו של דבר שטנץ. זה ברור, הסוליה עצמה כן, אבל היא מגולפת גם, זה לא אוטומטי. יושב בן אדם שמסיע את זה, בסוף זה עבודת
כן,
יד.
כן.
אבל ברור שזה שטנץ, וגם את זה חותכים עם מכונה שחותכת אורות, אבל זה לא פס ייצור. זה בן אדם שוקח את פיסת האור, ומעדק אותה, ומותח אותה, וזה תהליך ייבוש. יש פה, זה פשוט תהליך שלם, וזה מדהים, כי בכל זאת גם יש שוני, אין אחד שדומה לאחר, זה באמת לא...
גם העץ בעצם מקבל את הצורה של הכף רגל, נכון?
העץ מבולף בצורה שתומכת באופן מושלם בכף הרגל, ולכן זה כל כך נוח ומחזיק אותה ובריא.
זהו, כי בדרך כלל נעליים צריך זמן להתרגל אליהם, כאילו בהתחלה זה תמיד אסון.
לא, אבל דווקא נראה לי עץ הוא חומר פחות גמיש מאשר סוליית גומי כזה של נעל.
נכון, הוא לא גמיש בכלל, הוא עץ, אבל זה היתרון, משום ש... כי בנעל גומי לצורכם, כל אחד מאיתנו משקיע את המשקל במקום אחר, יש כאלה מימין, משמאל, באמצע, קדימה, אחורה, ואז נוצר עיוות בסוליה, ואנחנו מפסים על זה וסובלים מכאבים בגב ובברכיים. פה אין את זה, זה לא שוקע. זה מגולף נכון, זה במנח הנכון, וזה גורם לרגל להיות בתנועה. כלומר, זה הדבר הכי בריא שיש.
קווקווים זה אמירה. זה אמירה, זה גם כאילו, זה להנחיח את עצמך במרחב.
נכון.
כי זה מרעיש.
כי זה... בטח, אביא אולי בא, כאילו.
קודם כל, כן, זה לא שקט, זה הנה אני פה, בגלל הצבעים והנוכחות הבולטת של כל הציווניות שאני עושרת, רואים את זה, וגם נשים, הרבה פעמים בעיות אליי, נשים, לא, אני לא רוצה להתבלט להפך, ואני מצליחה להדיח המון נשים לציווניות שבאות אליי ורוצות חום ושחור. לא, להפך, אתם לבושות סולידי, בואו, נסתן פה איזה צבע כזה מיוחד להם, ברגליים, זה רחוק מהפנים, זה לא משפיע עלינו, כאילו.
זה רחוק מהפנים.
זה רחוק מהפנים,
אי אפשר לקשר בינך לבין זה, זה לא שייך אלייך.
זה רחוק מזה, בדיוק.
אבל לא, זה נכון, זה בגלל, נגיד, יש לי כזה צבע פה בשיער, אז אני הולכת עם בגדים כאילו סולידיים מאז, כי כאילו, כי אני צריכה לאזן, כן, כי אני צריכה לאזן.
בדיוק, ולכן מי שלרוב לבושה בסולידיות יכולה להתפרע רחוק מהפנים.
בקצוות.
בדיוק, חולצה מקושקשת נורא, זה הרבה יותר, בעיניי הרבה יותר עוצמתי, משום שזה מקרין אל הפנים, והרבה פעמים קשה לנו את זה. מי שככה יותר רבת להיות נכפת על הכלים.
זה נעליים, זה מקום לתת את הקיק האישי.
בדיוק.
כן.
זה הדבר.
וזה באמת קווקו קוף ב' ולא קף קף בחף פ', כן?
נכון מאוד.
פעם הייתי אצל רופא.
אני מרשה להגיד גם קפקפים, אבל אכן המילה הנכונה היא קווקווים, וזה נושא מהעסק.
היה לי משהו ברגל, אני אפילו לא זוכר מה, והלכתי לרופא, והוא רצה לרשום לי אישור שאני מותר לי ללכת עם קפקפים, אני לא זוכר באיזה מסגרת הייתי שהייתי צריך אישור לדבר כזה.
בצבא.
אולי בצבא, כן. ואז במשך אולי 40 דקות הוא התייעץ עם כל מי שבמרפאה לכתוב קפקפים או קפקפים.
וואו.
אז נתן לך אישור אבל על קפקפים.
כן, אבל הוא...
אז למה שיכתוב קווקווים?
כי הוא נראה לי שזה...
הוא לא ידע אם זאת המילה... אם קווקף זה כאילו ההשחטה של המילה קווקף.
בדיוק, כי זה הרגיש לו שכונה לכתוב ב...
אבל אם אני לא טועה, קווקף בקוף ב' זה רק מעץ.
נכון, אתה לא טועה. קווקף זה כאילו השם הגנרי, כל נעל שמכניסים עליה את הרגל ולא סוגרים מאחורה, קווקף זה ייחודי לעץ, אכן כך. בדיוק.
אז איך קוראים לעסק? הקווקווים של רונה?
קווקווי העץ של רונה.
קווקווי העץ של רונה.
כן, ויש לי חנות, יש לי אתר, זאת חנות, יש לי חנות אונליין, פיזית אני נמצאת בקרקור, אפשר להגיע אליי בתיאום מראש, למדוד ולקחת, וזהו, אני אוהבת את זה, ואני באמת...
את מרגישה שמתחילת המלחמה יש ירידה במחירות?
קודם כל, בכמה שבועות הראשונים אני בכלל לא, אני לא תפקדתי.
כן.
לא יכולתי, לא הייתי שם, אני הייתי רק בהתנדבויות, גם תרמתי המון זוגות למפונות מקבוצי העוטף, והייתי באמת בעשייה של מלחמה, לא עניין אותי כלום. עכשיו חלק איזושהי התעוררות כמובן, כי נובמבר וכולי, וגם יש מבצעים.
כן. ראיתי גם באינסטגרם שלך שהתחלת לשתף סרטונים של יוסף חדד, אז את בסדר. אז התאוששת.
כן, לא, אני מפרסם, מתחילת המלחמה אני גם נכנסתי לעניין הזה של הסברה, אז כל יום העליתי, זאת אומרת, יש תקופה שרואים עד השישי באוקטובר, כל היום קפקפים באינסטגרם, ועד סרטונים שמסבירים את ישראל, וקיבלתי בעקבות זה כמובן המון הייט והמון, כאילו...
אין כזה דבר טראפיק רע, רונה.
מיכל עוקבייך בעולם?
עוקביי בעולם, כן, או אנשים שנחשפו והטרילו את האתר שלי ועשו...
וואלה, מה עם המפעל בשוודיה? היה להם איזה משהו לומר?
אני חייבת לומר שיש אחד שפשוט חיבק אותי ואמר מה שאת צריכה ואני פה וכל כך כל כך מבין, ויש ספקים חוץ מבטים, כמה ספקים ששתקו. אבל יש...
שתיקה זה, בוא נגיד עוד ברף שעובר.
בדיוק, אני מקווה שזה יישאר שם, אבל הרוב באמת חיבקו, שלחו מיילים והתקשרו ומה קורה, אתם צריכים עזרה, כאילו ממש, כאילו לא הבינו מה קורה, אבל דבר ראשון הזדעקו, וזה מאוד חימם להתעלם.
התמיכה של עולם קווקווי העץ בישראל היא...
זה סולידריות של קווקווים.
בדיוק, בדיוק, זה אחוז באוכלוסייה שמת על זה, וצריך להיות מוכנים.
רונה?
אז אני מקווה שתהיה עכשיו התאוששות, ובאמת תקנו עוד, ואני מזמינה את כולם...
אמן ובהצלחה, וזה באמת נראה מאוד נוח ומאוד יפה.
וואי, תודה רבה, תודה רבה לכם.
ביי, תודה.
ביי, תודה רבה.
רחל?
כן.
רחל.
היי,
מה שלומך?
בסדר.
נזכיר שאנחנו את כל הפרטים על העסקים שאנחנו מדברים איתם גם שמים אצלנו בפייסבוק, קבוצת הפייסבוק בוקר חדש. ספרי רחל על העסק שלך.
אוקיי, אז העסק שלי קוראים לו Magic Dance, ריקוד ותנועה. אני מלמדת ריקוד, סלסה לנשים, חוגים לילדים, הפעלות ימי הולדת, סדנאות ריקוד להורים וילדים. ובעשירי לעשירי, בוא נגיד ככה, אוקטובר היה אמור להיות החודש הספתח שלי אחרי חופשת לידה ארוכה. כן, שגם במהלכה קצת עבדתי, כי להיות עצמאית כמובן אי אפשר לשבת כל חופשת לידה בבית, ואז קרה מה שקרה, ופתחתי מחדש ככה, הספתח נפתח בסוף אוקטובר, עם כמות קטנה יותר של אנשים ממה שתוכנן היה להיות, מחוגים בתפוסה מלאה, פתחתי בתפוסה חלקית, מתוך הבנה שאני פותחת למרות המצב, כדי לשפר לאנשים את מצב הרוח, וכדי שבאמת נהיה פעילים ובתנועה, וריקוד בסופו של דבר משפר את מצב הרוח, עושה טוב, אז זו הייתה המטרה שלי, לפתוח למרות המצב, כדי באמת לעשות טוב לאנשים.
איפה את? איפה את נמצאת?
בחדרה.
ואיזה, באיזה פורמט את עובדת עכשיו? זאת אומרת, עושה חוגים, סדנאות, איך זה?
יש לי סטודיו, אני עובדת בתוך מתנה.
כן.
ששם אני סוחרת ומעבירה את כל הפעילות שלי. אז בהתחלה באמת גם בעלי היה במילואים מאותה שבת, במשך 48 יום היה במילואים.
וואו.
כן, אז זה גם התמודדות, הייתה לי מאוד מאוד לא פשוטה. זה להתמודד עם שני קטנטנים בבית, שאחד מהם מבין שאבא לא בבית, ולהתמודד עם הקושי שלו, עם הגעגועים, וזה השפיע בצורה חזקה בבית.
בטוח.
כן.
וההתמחות שלך זה בסלסה?
לא רק. אני למדתי תנועה לגיל הרך, ואימון גופני לנשים בהיריון ואחרי לידה. ואני ככה משלבת את כל העולמות ועושה נגיד בעיקר דברים, בסלסה זה יש חוג לנשים. ושאר הדברים זה סדנאות לילדים, מה שאמרתי, חוגים לילדים, פעילויות להורים וילדים.
וזה בטוח משפר את המצב רוח.
אין סיכוי שלא.
ברור, מה?
כן, מאוד.
לעבוד על רצפת האגן זה דבר מדהים.
כן.
באמת?
כן, א' כן, וב' אני חושב שאם אתה במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שעה של ריקוד, בין אם אתה יודע לרקוד או לא יודע לרקוד, זה כיף, זה יוצאים שמחים.
לגמרי.
כן. אז Magic Dance, רחל, תודה רבה, זה סטודיו בחדרה, במתנס, נכון?
כן, בבית אליעזר.
בית אליעזר, ו... גם את הפרטים שלך, אנחנו, יש לך עמוד פייסבוק משלך, אבל גם אצלנו נשים בבוקר חדש.
אני רק אשמח להגיד עוד משהו אחד קטן.
בטח.
יש, אני גם מעבירה הרי הפעלות ימי הולדת, ימי הולדת בתנועה, ויש חשש, עכשיו אני שומעת ככה מהלקוחות שלי, לחגוג עכשיו יום הולדת. אנשים חושבים שאולי זה לא הזמן, לא מרגישים לא בנוח, יש גם חשש שאולי ילדים לא יבואו, ואני אומרת שילדים הם ילדים, והם לא אמורים להיפגע מהמצב, וכן צריך לחגוג להם ימי הולדת עכשיו, ולא לוותר על זה, כי זה באמת חשוב, ילדים צריכים לחיות בשגרה שהם היו רגילים אליה קודם. אז זה ככה מה שאני חושבת.
כן, וכמה שיותר... אירועי שגרה, נכון. בתוך המצב המטורף, זה, 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 זה עוזר להם.
זה מעניק יציבות.
כן.
גם היום נכון. חוזרים ללימודים בעצם, משפלה, נכון?
בכל מיני אזורים
בכל... ש... כן. זה...
למרות שחדרה לדעתי בכלל, יש הזקות בחדרה?
ברוך השם לא.
זהו, זה...
יפה.
הנה יתרון.
כל מי שצחק על חדרה אי פעם עכשיו...
זה מה שאמרתי, הנה יתרון. טוב, תודה רבה רחל.
תודה לכם.
תודה.
ביי, בוקר טוב.
למדתי לעוף, למדתי ליפול, בדרכי נתתי את הכל.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ.
בוקר טוב, שבוע טוב.
מה קורה, יניב?
לא יודע, אפשר להישאר, אני רואה את התמונות האלה בלופ של הילדים, שהם נפגשים, וזה פשוט בלופ.
ממש.
אפשר, זה רק עושה טוב. זה רק עושה טוב, למרות שזוכרים שיש עדיין בפנים, אבל לראות את התמונות האלה זה פשוט מטורף.
תגיד, יניב, הצבא יחזור לפעילות עוד שבוע? בהנחה והעסקה תסתיים ולא תתארך?
אז בגדול הוא עדיין ערוך. שוב, אנחנו יש לפי ההסכם בעצם בכל יום שיש להם לפחות 10 אנשים שהם יכולים להחזיר לנו מהחטופים, אז אנחנו נענה שוב להפסקת אש. אז אנחנו רוצים לקוות שאנחנו נכנסים להפסקת אש ארוכה כדי לקבל אנשים, אבל א', אני חושב באמת שאין, לא תהיה ברירה אלא להמשיך את הלחימה אחר כך. זאת אומרת, הדרום כמו שהוא, דרום הרצועה הכוונה, לא יוכל להישאר כפי שהוא. בדרום הם, אתם רואים, אפשר לבצע עסקאות, אפילו אם יש איזושהי בעיה בתוך המסע ומתן, עדיין יודעים להגיע ליחיא סנואר, יודעים להגיע למקבלי ההחלטות, הם יודעים להוציא את ההנחיות אחורה, אנחנו רואים שהם יודעים לאסוף את החטופים, זאת אומרת, כן, יש להם איזשהו פיקוד.
הם יודעים לקחת מהג'יהאד האסלאמי, מי שאצל הג'יהאד האסלאמי.
ראינו את חנה קציר.
כן. בדיוק, זאת אומרת, כל התמונה הזאת שניסו לייצר לנו, שמדובר שם על איזשהו כאוס, שהם לא שולטים בדברים, אז אני מניח שבהחלט זה נפגע. זאת אומרת, אין ספק שאנחנו לא מדברים על אותה יכולת של פיקוד ושליטה שלהם, כמו בתחילת המלחמה. אבל אנחנו רואים שזה עדיין המילה שלהם בשטח, היא זו שקובעת, יש לו את שלוט הכוח, והוא גם מדבר בסוף עם הקהילה הבינלאומית. זאת אומרת, תרצו או לא תרצו, הוא עדיין גורם שמדבר עם הקהילה הבינלאומית.
ואני, ועד כמה יש הפוגה באמת?
אז אני אנסה ככה לתאר לכם, בעצם זה קצת כמו הקפיאו מצב בשטח. אנחנו צריכים להבין, נכון, כן מנצלים את ההפוגה הזאת בצהל, לשלושה דברים. אחד, זה באמת הגנה מאוד מאוד חזקה. מה שקורה עכשיו זה צהל נפרס על הקו של נחל עזה. זה בעצם אותו קו שהולך ממזרח למערב עד הים.
שחוצה את הרצועה, כן.
בדיוק, וחצה את הרצועה לשניים. בעצם שם הם עומדים נורא נורא חזק. צהל לא מאפשר לאף אחד לעבור צפונה. אני מניח שגם אתם רואים המון סרטונים של עזתים שהם יוצאים עכשיו מהמחסות שלהם, ופתאום רואים מה קורה בעזה. אז מדובר באותם אנשים או בדרום שיצאו, או בצפון, או בצפון הרצועה שיצאו, אבל צהל מונע מעבר. מדובר באירוע הכי חריג בעולם, משום שבסוף מדובר על מיליון איש שנדדו דרומה. הם כן רוצים לנסות ולראות מה קורה בצפון, אבל צהל לומד שם, מרחיק אותם, משתמש גם באמצעים לפיזור הפגנות, שזה משהו כמעט בלתי נתפס, שבתוך שטח קרב, כן? אנחנו מדברים על ממש, כאילו לעמוד עכשיו עם על הרג, כשאתה יודע שיש לך מאות אלפים שרוצים להגיע, זה באמת אירוע אחר.
יש מכתזיות? יש מכתזיות?
לא, ההוראות הן חד משמעיות, זאת אומרת, במקום שרואים שהולכים לפגוע בחייל, ויש
לא, זה ברור, אבל מבחינת להרתיע את ההמונים שרוצים לעלות צפונה ולראות מה נשאר מהבית שלהם, כן?
אז פשוט עומדים חזק, קו הגנה מאוד מאוד חזק, גם אם צריך לראות באוויר, גם אם צריך מדי פעם להרעיש את האזור כדי להבהיר לכולם, אבל השאיפה היא באמת לעמוד בהסכם, לעמוד בדברים האלה, לא לתת לחמאס. ראינו אתמול, זאת אומרת, כל הזדמנות הכי קטנה הוא ינסה למשוך את הזמן ולחפש שם בוטטי סעיפים כדי להראות שישראל הפרה. מצד שני, בצפון הרצועה בעצם עדיין הכוחות שלנו נמצאים בשכונות כמו זיתון, ג'יבליה, קצת בסג'איה, ששם זה לחימה עדיין.
כן.
לחימה ממש, זאת אומרת, ואז מקפיאים מצב. אז נכון, צהל לפני שהתחיל נכנסה הפסקת האש לתוקף, עלה על הגגות, או תפס נקודות שולטות, או מה שאמרנו, יצר מגננים, שזה בעצם מין איזה כלוליות אפר שמגנות 360 על הכוחות, ובעצם זה מצב מאוד מאוד קשה ללוחמים שנמצאים בשדה קרב להפסיק כרגע. אבל מצד שני, שוב, כמו שאמרתי, יש שלושה דברים עיקריים. זה אחד, זה ההגנה שצהל באמת עושה, כמו שאמרנו. השני זה להתרענן קצת עם הלוחמים, אפשר קצת לצאת החוצה, קצת להתרענן, לתקן את הכלים, להתחמש, לתת יותר תחמושת, יותר מנוחה לקוחות בשטח. והדבר השלישי כמובן זה לאשר תוכניות להמשך, לראות איך נערכים להמשך, משום שאם הפסקת האש הזאת לא תהיה באמת עוד יום, יומיים, שלושה, אלא תיקח שבוע ושבועיים, צהל צריך להיכנס שוב, להפעיל איזשהו גורם הפתעה, לבוא מאיזשהו מקום בלתי צפוי, או לבוא במסות כאלה שיבהירו לצד השני ששום דבר לא נגמר. אז גם זה כאילו יושב כל הזמן על השולחן. בחירי צהל יושבים על תוכניות ותוכניות חלופיות ומאשרים תוכניות מבצעיות. אני מניח שכולם מבינים שבלי להיכנס לדרום הרצועה זה לא ממש
נכון. זה אפשר לגמור את זה, אפשר לגמור.
בדיוק.
גם הביידנים מבינים את זה?
אני מניח שכן, כן. שוב, זה כן. הכל אנחנו צריכים, אנחנו נורא, כולם צעקו פה על הסיוע הומניטרי. הסיוע הומניטרי, צריך להבין, לא מדובר פה באיזה רצון שלנו לחלק מזון, וגם לא לאבד את השפיות. אנחנו בסוף גם לא רוצים, בסוף מדינה נמדדת גם במלחמה, אז אנחנו לא רוצים להשתולל מדי, אבל בסופו של דבר צריך להבין שהסיוע הומניטרי הוא אירוע טקטי, הוא בא לסייע לקוחות שהם תמרנים, הוא בא לתת זמן, הוא לא רק בא לתת מזון ומחסה למפונים, אלא הוא בא לתת את הזמן, את הכוח ללוחמים גם להשלים את המשימה מול ביידן או בכלל הקהילה הבינלאומית.
כן, נכון, אני חושב שמה שהיה מתסכל אבל בהקשר הזה זה שבתחילת הלחימה הצהרנו לא ייכנס, לא טיפה של דלק, לא טיפה של סיוע הומניטרי, זה מה שתסכל אחרי זה את האזרחים. היוטרן, היוטרן המופרע הזה.
כי זה אמירות קצת מיותרות, מהר מדי, לא צריך להתחייב על כלום, זאת מלחמה, אתה לא, זה לא באמת איזשהו, אין פה נוסחה מתמטית איך אנחנו נעשה את זה, וברור שזה גמיש, ברור שהם מחזיקים לנו בקלף הכי חשוב שיש. מצד שני, ברור גם עם איזה ממשלה אנחנו יצאנו למלחמה הזאת. אתם רואים את התמונות, הרי חלק מהממשלה היו נגד הדבר הזה, שרואים את התמונות האלה, אי אפשר להבין את הטיעון למה לא.
נגד כאילו, איזה מהדברים?
נגד העסקה. אנחנו רואים את תמונות העסקה. היום של הילדים כן. האלה שמגיעים, ואני מנסה להבין, אוקיי, רציתם לנהל איזשהו דיון, שנעלו אותו בתוך הקבינט, סגור, ישר זה יצא לטיק טוק, ומה צריך ולא צריך, ואם נעשה את העסקה הזאת, נשלם עליה בעתיד, אז תתכונן בעתיד, זה לא מעניין אותי.
ואתה גם רואה אחרי זה בטיק טוק את הקומנטים שמהדהדים בדיוק את התפיסה הזו, זאת אומרת, מה שהם לא השכילו להשאיר בתוך הקבינט בדיון סגור של אנשי הנהגה, כן, זה זולג החוצה, זהו.
אז לי מה שיותר משך את העין זה החדלי אישים שם שהיו נגד וישר מהירו לצייץ, שבו בנים לגבולם.
זה היה חוצפה, מי זה וסרלאוף, נכון? מי זה מהם? או עמיחי אליהו, מישהו מהם?
וסרלאוף,
וסרלאוף, כן. איזה חוצפן, חתיכת חוצפן, מפלגת ההרס הלאומית, המפלגה באמת שהיא רק צרות, רק צרות ונזק.
בא לי להקיא.
ואז הוא כותב ושבו בנים לגבולה, מתנגדתם בהצבעה למינימום שתשתוק, המינימום, אם לא תתנצל.
לא שהם התנגדו בתוך חדרי חדרים בדיונים, הם היו נגד, הם יצאו עם זה עוד לפני שהתחיל הדיון, הם יצאו ברשתות, הם דחפו לזה, הם דחפו לזה, ופתאום, זאת אומרת, אם זה היה משהו שהוא בחדרי חדרים, וכל אחד באמת בדיון רציני נותן את העמדה שלו, אז זה אחד, ואז יוצאת הודעה מסודרת של כל הקבינט או כל הממשלה, זו ההחלטה, היו נגד, היו בעד, לא משנה, זאת אומרת, כן מותר לדבר על הדברים, אבל פה...
חשוב לדבר על הדברים, חשוב.
פה הם יצאו בקמפיין של נגד.
חשוב שיהיה דיון עם דעות מנוגדות, כדי להבין את ההשלכות, בעד ונגד. אבל לבוא מראש לדיון, ולהגיד, לפני ששומעים את המידע מאנשי המקצוע, להגיד אנחנו מתנגדים, אגב גם סמוטריץ' אמר את זה, הרי פרסם איזה פוסטר רבני, וכאילו אז השתנתה דעתו בדיון, אוקיי.
היו עוד אנשים, גם גלנט שלא עושה שדה קרב, אני לא יודע אם יצא לי איתכם לדבר, שאמרתי לכם אני לא בטוח שאני עם הדעות של גלנט.
זאת אומרת, איתנו אתה מדבר.
אז, כן.
איתנו ועם אילנה דיין.
כן.
אז שוב, זה פשוט הזיה, זה פשוט הזיה, החוצפה הזאת של פתאום לקחת את הקרדיט עם איזה... אז אין כבר מילים על הממשלה הזאת, אין מילים על הממשלה הזאת.
תגיד, חמאס אמר שהוא בזמן ההפוגה הוא הכניס כתבים בינלאומיים כדי להראות הזוועות, כדי שאחרי זה יהיה עלינו לחץ בעצם להפסיק את הלחימה, לחץ בינלאומי, אז נכנסו כתבים?
יש כתבים זרים ברצועה, הם כרגע לא יכולים להסתובב יותר מדי בגלל תקיפות של צהל, אבל זה לא של צהל חיפש, אבל גם צהל הכניס כתבים זרים, זאת אומרת כמעט כל שבוע, אפילו מספר פעמים, צהל לוקח את כל הכתבים הזרים. אנחנו, כשאני הייתי בשיפה, אז יחד איתי, במקביל אליי, היו עשרות כתבים בינלאומיים שהסתובבו. גם כשנכנסתי לשעתי, אז היו שם כתבים, צהל לא מסתיר, לא הסתיר את זה מהכתבים הזרים.
אז אתה זורק להם משהו?
למי?
קובו, אתה מדבר עם הכתבים, הרי בסוף זה זה. צריך כאילו להנחיח, כאילו לדבר את הנרטיב לתוך המוח שלהם.
אתה מגויס למאמץ ההסברה, זה מה שאני חושב.
לא, השיחות הם דווקא, השיחות חולים, זה קצת אפילו משל...
Why you like this?
You see? This is what we're dealing with.
הדבר הכי משעשע זה לראות, תמיד אנחנו ככה, התקשורת מתרכזת ככה בתחנת דלק או משהו בדרום, כזה, שם נפגשים, יושבים, מדברים, הקפה, עובדים, ותמיד רואים את הכתבים הישראלים יושבים בצבע האדום, ממשיכים לעבוד, אף אחד לא קם אותי, כבר נשבר עליך, והכתבים הזרים רצים הלוך חזור.
שוחים להולנד וחזרה.
משתתחים על הרצפה.
אבל זאת הרברבנות, היהירות הישראלית, שבין השאר הובילה אותנו, קובו, צבע אדום, תשתתח, מה אתה עושה?
אבל אתה יודע,
מה זה אי אפשר? אתה רוצה לחטוף את זה לפנים, כאילו רסיסים או משהו, מה?
אבל זה פשוט יותר מדי פעמים.
מה אם זה יותר מדי פעמים? הפעם המאתיים היא קטלנית כמו הפעם הראשונה.
אבל קובו יחזור מחוספס יותר.
אין, יותר מחוספס מזה.
את הסריטה מהרסים.
יותר מחוספס מזה, הוא יחזור סקוטש לכלים. מה יותר מחוספס מזה?
רסיס בעורק הראשי, הוא רסיס בעורק הראשי. סליחה שאני פה זה, אבל אחריות מינימלית.
כן, צריך להשמע על ההוראות, ובאמת, אנחנו צוחקים, אבל באמת זה חשוב. משום שראיתם כמה בעצם שיגורים היו לישראל, בסופו של דבר, בשיגורים האלה, אנחנו עוברים אותם, טפו טפו טפו, לא יודע מה, אנחנו עוברים את זה טוב, וזה חשוב. זאת אומרת, הרוגים בעורף היה יכול להפוך את האירוע הזה להרבה יותר גרוע, ולכן זה באמת, אחרי כל הצחוק, חשוב מאוד שאנשים ישמעו להוראות עד הסוף.
אני, דיברנו על תקשורת הזרה, הרי כבר מחכה, מה זה מחכה ברע, כן? שמישהו מהם יעלה רחפן, ויהיה לך את השוט הזה של הרחפן מעל צפון הרצועה, שיראו את ההרס הקולוסלי, אבל יש בקטנות כאלה.
יש סקייליין, לא רחפן.
כן, אני, הרי... הרי גמרו שם את רוב השטח הבנוי.
בצפון הרצועה? בצפון הרצועה אין לאן לחזור. זאת אומרת, צריך להבין שצפון הרצועה למעשה, יש שם מעל מיליון אזרחים, זה אוכלוסייה שבחמש השנים הבאות תהיה אוכלוסייה של נוודים.
של פליטים, אגב. אנחנו בעיית הפליטים.
הם יישארו בעזה, אבל הם עדיין, זה לא אוכלוסייה שתוכל להיכנס לבתים שלהם, זה לא אוכלוסייה שתוכל, מחר יבנו להם גם את הבתים. צפון הרצועה, לפחות ממש, בחלקה הצפוני ביותר, כן? בסמוך לגבול שלנו עם... זאת אומרת, בסמוך ל... בוא נגיד ל... אשקלון או כל האזור הזה, זה גם אוכלוסייה של חקלאים, זו אוכלוסייה די חלשה, זה אנשים שלא יוכלו להקים חזרה את הדבר הזה, הם יודעים את זה, הם יוצאים לנוודות, החבר'ה האלה להרבה שנים.
אני כבר מחכה לשאלה המעוותת באיזה סקיי ניוז, האם הרסתם להם את הבתים כי פלסטינים הם פועלי בניין, וידעתם שהם יבנו מהר?
זה רחוק, כן.
למה לא עושה לזה סטארט-אפ? זה משהו כזה, כן, כמו השאלה של הקריינית, שזה למה אנחנו מתנסים, אנחנו מציעים להם 30 על 13 או 50 על 13, זה פשוט היה, זה היה הכי נמוך שיכול להיות.
זה לא היה בארץ? נדעת?
זה היה נדמה.
כן,
הם לא הספיקו, זה יהיה השבוע.
אוקיי.
אגב, אותה שדרית, אני לא יודע אם ראיתם, אבל יש סרטון שלה כזה הולכת לשידור עם העוזרת האישית שלה, או תחקירנית.
מגלגלת עיניים.
והיא אומרת לה, וצריך לדבר גם על חטופים והשבועים, אז היא עושה כזה...
איך שהיא אומרת לה את המילה חטופים, האם מגלגלת עיניים, כאילו היא עכשיו הטרידה אותה.
אבל...
ראיתי את התגובה שלה.
אבל עושים על זה, זאת אומרת, אמרו שהוציאו, חתכו את זה, וזה כאילו דווקא התגובה, שומעים את ההקשר הכללי, דווקא מתוך חמלה ועצב, לא מתוך...
בסדר, זה היה בדיעבד. אני חושב על הזמן שהיה לה, נגיד בחדר איפור, עוד לפני שהיא עלתה, היא בטח חשבה על זה.
כן.
והיא הייתה בטוחה שיש לה פה איזה...
תובנה אדירה.
את כל המשוואות של כולם.
I have a new angle of the situation.
What about this take?
בטח שהיא כתבה את זה, הייתה מבסוטית, זהו.
אני חכמה, כן.
אני הולכת לגמור אותם.
טוב.
זהו. כמו שאתם רואים, אגב, רק לסיום, בעוד שאנחנו מקפיאים מצב בעזה, אז ראינו גם בצפון אתמול, גם מתימן, אני לא אתרגל לזה לעולם, גם מתימן תופיעים אותנו.
לא, מה הם באו עם צעד תימני?
כן, שהוא לא, הוא חוטי, הוא לא בדיוק תימני, להבנתי. מהתייעצות עם תימנים בכירים.
גם אני התייעצות
עם תימנים בכירים.
אני חייב להגיד שזה לא צעד תימני, אם אין לפחות תימני אחד שאומר שזה לא צעד תימני אותנטי. זה רק מסמיך את זה להיות צעד תימני.
כן, כן.
קובוביץ', אנחנו חייבים לסיים, תודה, תודה.
100%, ביי ביי.
ביי, קובוביץ'.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב.
ראיתם, שמעתם בחדשות שכוחות הביטחון לא מוכנים שחמאס יעשה שוב את העיכובים האלה שלו שעשה אתמול.
גם אנחנו לא מוכנים.
גם אנחנו לא מוכנים.
אף אחד לא מוכן, אבל הם פשוט יכולים לעשות את זה.
הם נהנים לעשות את זה.
אין להם שום סטנדרט מוסרי אנושי.
כן.
בכלל.
אני לא מצליח להבין, וזה הטריף אותי במיוחד ביום שישי, כי אתמול זה קרה ממש מאוחר, אבל בשישי שזה היה בערב המוקדם, איך בעולם רואים את התמונות האלה של אנשים רעולי פנים, מחזיקים סבתות וילדים, ומלווים אותם כאילו מהסרטונים מהצד בעזה, כן? שהם העלו אותם לרכב.
כל הנוחבות.
כן.
כן.
איך זה נראה הגיוני למישהו? איך זה נראה עדיין מאבק של שחרור, שני צדדים שווים?
כן, לוחמי חופש.
כן, לוחמי חופש, שמחזיקים בילדים וסבתות. זה פשוט...
זה שאתה שואל את זה, זה בגלל העיוורון, הפריבילגיה, הלבן הישראלי, הקולוניאליסטי שלך. זה אותו... עצם זה שהם יכולים לא לראות את התמונות האלה, זה בדיוק כמו שהם יכולים ללכת ליד פוסטר של בדיוק אותם חטופים, ולחשוב, אני צריך לתלוש את זה. המציאות מפריעה להם כבר.
כן, לא, כשיש לך קטם עיוור, אז יש לך קטם עיוור, אתה לא רואה, אתה לא
רואה. אני אפילו לא מדבר על המופרעים שמורידים את הפוסטרים, כי להוריד פוסטרים זה כבר התנהגות אלימה אקטיבית, זאת אומרת, זה צריך עד כדי כך להפריע לך במרחב, שאתה תרצה, שאתה תחשוב שזה איזה שקר, שזה זה, שזה יוביל אותך לפעול. אני מדבר אפילו על כלי התקשורת הקונבנציונליים שרואים את זה, את הטרוריסטים האלה.
אני מניח שמה שהם חושבים זה איזה יופי, אפילו שהם טרוריסטים, הם מתנהגים בצורה
הומנית. תראו איזה יופי, הם שחררו.
זה כאילו הצד הטוב, זה הצד הטוב של המלחמה, הנה הם חוזרים.
מראש לקחו. לקחו ילדים
ברור, אבל אף אחד לא אומר רגע מה היה מראש.
מה לקחתם?
כי ברגע שאתה אומר מראש, אז הם אומרים לך, אוקיי, אם מראש, אז בואו נדבר גם על מה שהיה לפני.
ומי היה כאן לפני באדמה הזאת?
לא, ואפילו כשמתייחסים, וזה ראיתי נדמה לי גם באיזה רשת אנגלית, אני לא זוכר מסקייפ בסיסי, קודם מדברים על ה-hostages deal, אלה שאנחנו משחררים הם לא hostages, הם אסירים ואסירות שהורשעו בבית משפט לגיטימי כי ניסו לרצוח, כי עשו פיגועים, כי זה לא אנשים שנקטפו מבתיהם. זה גם הטריף אותי כאילו כל הזמן שמדברים על ההוסטג'ס דיל. הם לא הוסטג'ס, הם רוצחים, אלה שלא הצליחו לבצע את הפיגוע, אבל באותה מידה היו יכולים לבצע.
אבל הם עשו את זה בשם הצד הטוב, החלש, המדוכה, המסכן.
היה את הנער בן 16.
אז הם בסדר, זו אלימות לגיטימית.
ג'י חדיד העלתה את באמת נער בן 16, שכאילו הוא גדל בכלא, גדל טוב גם, כן? אכל. כן? לא, אבל באמת.
זה תמיד קורה להם בכלא הישראלי. גם עאית תמימי חזרה.
נערה.
She's back. אבל היא כזה כתבה, ישראל זה המקום היחידי שלוקחת בשבי שלה ילדים.
טוב אחותי.
האם יש תינוק בן 9 חודשים וגם שלא עשה כלום?
ואותו אחד שהיא דיברה עליו, יש סרטון שלו רץ עם סכין.
כן, כן.
אחרי יהודי חרדי ודוקר אותו, מנסה לדקור אותו, הוא והבן דוד שלו או משהו. לא, זה כל כך מעצבן. אני ממש חושב, בא לי... יש את יחידת קידון של המוסד, נכון? לא יודע אם קידון או תבל, מי עושים את החיסולים? איפה זה היום?
אף אחד, קודם כל. אף אחד מהם לא עושה את החיסולים.
שאלות מבחוך. שכאילו יורידו סלבס. נראה לי הגיע הזמן לשנות מיקוד, לעשות פיבוט.
הרתעה, לייצר הרתעה.
כן. איך קוראים לך? ג'י ג'י חדיד?
ג'י ג'י.
זאת כאילו, על כל טרוריסט שמורידים, כאילו איזה בונוס כזה.
תראה, ברשימת...
המצטיינים שהלכו להוריד...
למרות שזה כיף שהם מטומטמים קצת.
זה לא כיף.
לא, ברור שזה...
מתסכל אותי בטירוף.
אבל אני כבר...
לא, זה מעצמן, זה מעצמן, גם לא סתם הם ברשימת היעדים של סטילה, לצד נסראללה ומוחמד דף, יש את מחבל החדיד ומיה קליפה.
נכון, נכון. כן, יש כל כך הרבה דברים כאילו לדבר עליהם שהם דפוקים. ראיתם את הראשי ממשלות של בלגיה וספרד?
כן.
שהם, רגע לפני שהם חוזרים, מה אתם קשורים? מה אתם עומדים שם? מה אתם מדברים? כאילו, פתאום כזה באים ואומרים, אנחנו רוצים שההפסקת האש הזאת תישאר. מה אתם קשורים? אתם אפילו לא הייתם חלק מהעסקה. אתם לא הייתם מתווכים.
לא ברור.
קרדיט כזה.
זה עוד, נו, אבל זה עוד, זה עוד.
תמונה, הנה, אנחנו... הרי אם הם שם, זה אומר שהמדינות שלהן חשובות בשיח העולמי. אם העסקה הזאת נעשתה בחסות ראש ממשלת ספרד ובלגיה...
אבל היא לא.
אבל היא לא. אנחנו יודעים שהיא לא.
אבל יש תמונה. יש תמונה שלהם יורדים מהוון ומלווים שם את החטופים משוחררים. זה בסדר, זה אבסורד של פוליטיקה. נו, מי חסר לנו? סליחה. אם יש כאן את האיש שהמציא את האסכולה של מתעלק על המעשים של אחרים ולקחת קרדיט, הוא...
אנחנו כועסים כשהוא עושה את זה, וגם כשהבלגים והספרדים עושים את זה.
לא, אני באמת מרגישה אבל שלהתעסק בהם ובכל הג'י-ג'י חדיד, זה האסקפיזם שלי, ממה שקורה פה.
אבל איך זה האסקפיזם שלך? זה רק מכניס אותי לעוד יותר חרדה.
כן.
כי זה כאילו, כי זה המשך הגזלות הענק הזה, אני משתמש.
כן, אבל יותר כואב לי הגזלות בצהל. זה יותר מפחיד אותי מהגזלות בעולם. העולם יעבור, הוא יעבור הלאה. כבר ראיתי, יש ג'נוסייד בקונגו, כן? אני לא יודעת עליו הרבה. לא, רגע, באמת, אני לא יודעת עליו הרבה.
כן.
אבל הוא מתחיל לקרות.
הוא לא יתפוס, הוא לא יתפוס, הוא לא יתפוס.
מתחילים לדבר עליו, ואני כזה, אוקיי, אוקיי, עושה לייקים.
להעלות את זה.
כדי להעלות את זה, תקשיבו, זה הדבר הבא. לכו לשם, רדו לנו מהגב.
זה לא יתפוס.
לא יקרה, כי מה לעשות, יהודים הם תמיד יותר מעניינים מכמה... שבטים שטובחים זה בזה.
איזה הרמה עצמית.
וזה פשוט ככה, מה לעשות?
נכון.
לא, גם יש חשיבות, אני חושב שהחשיבות של המקרה הזה, וזה באמת מקרה בוחן גם של מה שקורה במערב בכלל, זה לא סתם שזה הפך להיות הנושא, זה א', כמובן הרבה מאוד אנטישמיות, אבל ב', זה גם נושא זה הנושא שמופעל בו לחץ חברתי הכי כבד שראיתי אי פעם מאז, לא יודע מה, ראינו את זה בחלקים מסוימים של, לא יודע מה, המאבק הלהט"בי ברגעים מסוימים, אבל פה יש לחץ חברתי מופרע של כאילו, או שאתה איתנו, או שאתה מתמסר לאונליין לפט המופרע, השגוי, השקרי הזה, או שאנחנו מבטלים, כאילו, או שאתה אדם רע, וזה זהו, זה ניצחון שלו.
אני אומר לכם, צריך להתחיל לטפל בכל האנשים האלה, בישיבת בוקר, במוסד, אתם לוקחים את הארגון טרור הזה, אתם
לוקחים את התרבות והמוזיקה.
ואתם הצטיינתם אתמול, אז אתם היום על ג'י-ג'י. קניה ווסט, מכל הזמנים שבעולם, בחר להוציא עכשיו שיר של I just fucked a Jewish bitch.
כן, וניקול ריידמן, אבל לא נשארה חייבת, ואמרה שהיא הולכת לתבוע אותו בשם כל ה...
על מה? מה הקייס?
כן.
גם עוד אנשים...
Your honor, this Jewish bitch is not fucked. I object.
עוד אנשים ש... שדווקא במובן הזה המלחמה כאילו הרחיקה אותן מאיתנו, כל הניקול ריידמנים של החיים.
לא, אני אולי ממך.
כן.
סליח, חיה ובועטת. כן, כן, לגמרי. לגמרי. ראיתם את הדינה ש...
בטח.
נתנה פליק לשווה?
אוי, הפליק הזה.
איזה סוג של פליק זה?
סבתאי.
כן? כי זה פליק עם כמה פנים.
אני יכול, אני פשוט במקרה השבוע פגשתי פליק דומה. הייתי עם הקטנה שלי במשחקייה, ויש את הצעצוע הזה של ארבעה כפתורים אחד ליד השני, שכל אחד מקפיץ חיה אחרת. אתם מכירים את זה? זה מבחינתם, זה כמו האקסבוקס, זה כאילו מטריף אותם. והיא שיחקה עם אחד כזה, ואנחנו היינו ליד סבתא זרה, לא החלפנו איתה, מילה לא החלפנו איתה, ואלי התקשתה עם אחד הכפתורים, לא שני, זה היה סיבוב, הוא היה אחד קשה, ואוטומטית באתי לעזור לה, ובעודי מושיט את היד לעזור לה, פליק נוחת עליי.
מה?
מהסבתא הזרה, שלא דיברתי איתה מילה.
מה הקשת? תלמד לבד.
זה, נכון, זה היה הסאבטקסט של הפליק. הסאבטקסט של הפליק היה, I've been around, אני יודעת דבר או שניים על העולם, תתאפק מהאינסטינקט שלך לעזור.
פליק עכשיו, במקום טיפולים אחרי זה.
כן.
כן.
תקשיב, אין לי מילים לסיפור שפות עכשיו.
זה הסיפור טוב.
אין לי מילים.
מחווה מדהימה.
אפשר לפרש אותה ככה.
מחווה מדהימה.
פליק מאישה זרה, יותר נכון, אישה זרה הרשתה לעצמה לתקוף אותך.
לתקוף?
סליחה, את רוצה פליק?
אימא לב.
אוקיי.
אבל
הנה, זה לתקוף. פליק הוא תקיפה?
לא, הרגשת מותקף?
לא, זה יותר הצחיק אותי מכל דבר אחר.
בסדר, כי אתה התמודדת עם זה בדרך של משקפיים ורודים. סליחה, מה היא מרשה לעצמה?
שאגב, תאמו את הלק ג'ל הוורוד שהיה לה ביד המפליקה.
וואו, אני לא הייתי עובר על זה בשתיקה.
אני יודע שלא.
מה זה אנשים זרים שמרשים לעצמם להרביץ לאנשים זרים? כי לא נראה לה, לא נראית לה הדרך שבה אתה מגדל את הילדה שלך. וזה נראה לך סביר.
זה לא נראה לי סביר, וזה ישראל. נו, מה אני אעשה? עכשיו התחיל לריב עם הסבתא הזאת?
כן, כן.
לא, לא, זה לא הזמן לריב.
לא היה לי זמן לריב עם סבתא, הייתי עם שתי ילדות בג'ימבורי.
תקשיב, זה סיפור משוגע.
אני יודע.
הייתי מסתכל, אמרה, מה? מה עשית עכשיו?
What?
Girl.
Girl. כן?
וואו.
אז זה מה שהחייל מהנוחבה.
אני חושב שזה פליק שרק סבתות.
וואו, גברת, מה את עושה?
זה פליק שרק סבתות מסוגלות לייצר. אני חושב שברגע שנולד נכד או נכדה, הפליק נולד איתו.
אוקיי, או שזה מחבל שמנסה לעזור לך לרדת מהמיניבוס, וכזה, מה אתה משחק אותה עכשיו? עוזר לי, אתה חטפת אותי, תקבל פליק. אגב, זה בדיוק ההפך מיוחבד.
שהיא לחצה לו יד, כזה.
שנתנה תקיף.
אני חייב להודות שאני בהתחלה לא הבנתי שזה כיף, שזה פליק, כאילו, מה אתה... זה היה נראה לי קצת כיף גם, לא?
לא, זה היה פליק
חד...
לא, לא, לא. זה היה פליק. כן? זה היה פליק.
לא, לא, זה היה, אל תעזור לי. זה היה תעוף ממנו.
זה היה, אתה מחבל של חמאס. כן, כן. כאילו, אתה לא עוזר לי לרדת.
זה היה תום אהרון במשחקייה בעוד השרון.
בדיוק.
אותה רמת חומרה.
עשור היום, מאז הפטירה של אריק איינשטיין.
נכון.
שיר יפה.
כן.
אשכרה עשור.
סגות הקלפטר. כאילו שער בדואט עם גיטרה.
החיים עוד לא חזרו למסלולם. מה יהיה ימים יגידו. אולי צריך לתת לזה עוד זמן.
גם השבוע אנחנו קוראים לכם לקנות מעסקים ישראלים, לקנות כחול לבן, ואם אתם רוצים לספר לנו על העסק שלכם, אפשר לעשות את זה כאן אצלנו מיד אחרי הפרסומות, 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
עם ישראל חי! אתם שמעתם את זה?
מה?
מה?
באיזה קשר?
מה היה בוסקילה?
סיית את הרך ומטריפה להתחיל שיחה. לא, לא, מה היא?
כן, 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 זה היה אחד הלא טובים.
היא הגיעה לבסיס, כאילו להרים את המורל, ואז היא שרה שיר, שכנראה הוא עם ישראל חי, I don't know, אבל זה כאילו...
אינטרפטציה של...
כן, ואז היא כזה ש... עם ישראל חי! עם ישראל חי! ואני רק הולכת עם זה בראש כל פעם שכאילו מישהו אומר שלום, אני עם ישראל חי, זה ביצוע מדהים.
יכול להיות שראיתי את זה בסטורי שלך?
כנראה.
אז משם ראיתי את זה, נחשפתי לה.
אני ככה מצחיקנית ברשת.
אבל דווקא אני ראיתי את הסטורי שלך, אני פספסתי את זה כנראה. אולי הייתי על מיוט.
זה גם היה בפיד שלי.
אולי הייתי על מיוט. לרוב אני על מיוט.
מנטרל את התירוץ מראש. רותם?
גם שלחתי לך את זה בוואטסאפ.
רותם?
טוב, כן, שלום.
אי רותם.
אי, שומעים אותך כזה רע.
רגע. הנה, שמתי על רמקול, עכשיו יותר טוב?
בהחלט. רותם, אנחנו קוראים לכולם לקנות כחול לבן, לעזור לעסקים ישראלים. ספרי, רותם, על העסק שלך.
אוקיי, אז אני מאיירת. בשנים האחרונות יערתי בעיקר המון ספרי ילדים. עובדת גם עם הוצאות גדולות בארץ וגם עם הוצאות גדולות בחול.
מה יערת בשנים האחרונות?
ספרי ילדים.
ספרי ילדים.
את יכולה לתת לנו כמה כותרים?
המנהרה של נורי, יחסים בחול, סק של מזל, הלהקה שלי, כל מיני, יש לי הרבה. וגם אני מאיירת לאריזות וכאלה, וגם מוצרים שלי. אני מאיירת בהזמנה אישית גם מתכונים מאוירים, אנשים שרוצים...
מה זה מתכונים מאוירים? כאילו כל הקטע במתכונים זה התמונות של איך שזה נראה, לא?
זהו, אז אני מאיירת מרכיב מרכיב,
כן.
ויוצרת מעין כמו פוסטר כזה.
אוי, זה מהמם, אני רואה את זה עכשיו, זה מהמם.
אתה רואה מה אתה?
כן.
רגע, כן.
אז כן, זה למשל למתכונים של סבתא, או מתכונים שעוברים במשפחה. הרבה פעמים פונים אליי לאנשים שכבר לא איתנו, ויש להם מתכונים שהם היו רוצים להנציח, והם מחלקים את זה ככה על משפחה וכאלה, אבל גם לאנשים שאיתנו ורוצים להולדת, לכזה משהו שמאוד מזוהה עם המשפחה, או עם דמות מסוימת במשפחה, ונותנים את זה כמתנה ממוסגר וזה, יש לזה משהו מאוד יפה.
אני גם רואה באתר שלה, זאת אומרת יש את כל הספרים וזה, אבל הקונספט של מתכון משפחתי שהוא מאויר מרכיב מרכיב, וזה פשוט מזכרת מהממת
ברמות.
וואו,
ממש,
תודה רבה.
זה גם כל כך יצירתי ויפה.
תודה רבה.
את גם מאוד ורסטילית, אני חייבת לציין.
תודה.
אז יש כל מיני סגנונות ציור, אני רואה.
נכון, כן, כאילו יש את הסגנון שהוא באמת מאוד מזוהה עם הספר הילדים.
נכון, זה נכון.
וגם עוד מוצר שעכשיו כאילו לאחרונה הוצאתי אותו, ואני מאיירת גם בתים בהזמנה אישית. אני מאוד אוהבת ציורים שקשורים לזיכרון או לרגש, אז התחלתי לאייר בתים, אנשים שעברו דירה למשל.
מה זה לאייר בתים?
אני בדיוק נכנסתי, זה פשוט יפה.
אז יש לי שם כמה דוגמאות. נניח אנשים שלא יודעת, שעברו דירה, או שההורים פתאום עברו לדיור מוגן ונשאר הבית וזה.
כי תחשבו שזה זיכרון של אנשים, אנשים גדלים בבתים וחיים בהם, ואז ההורים, הם עוזבים את הבית, וההורים כבר רוצים לעבור לבית יותר קטן, אז זה כאילו דרך מטריפה להנציח את הדבר הזה.
ממש.
איזה מעוף.
זה
מצל,
אבל לא רק. כאילו פנו אליי כל מיני. אבל באמת זה הדבר, זה אולי הכי הרבה, אבל גם פנו אליי כל מיני.
כי כאילו יש תמונות שאתה יכול לצלם, אבל פה יש הרבה יותר רגש.
נכון, וגם אפשר לצחק עם זה, להכניס את ההורים שם, ההורים שכבר לא נמצא.
או את עצמך בתור ילד, כי הבית שגדלת בו וכזה.
למשל, כן.
יואו, זה ממש יפה.
תודה.
ממש.
אני כל כך מעריך אנשים שיש להם גם כישרון וגם, אני אפילו לא אגיד יזמות, אבל את המעוף לנסות לחשוב איזה עוד דברים אפשר לעשות עם הכישרון הזה, כי אנחנו מכירים מלא אנשים שמאיירים, והם אומרים, אוקיי, אני אהיה מעצב גרפי, או אני אהיה זה שסבבה, כאילו הכל מגניב, אבל לבוא ולהגיד, אני אאייר מתכונים ובתים, זה גם בביזנס זה להיות יצירתי, אני משתגע מזה.
זהו, רציתי להגיד שבעיקרון אפשר להזמין ממני כל רעיון שעולה על הדעת, איור של זוג, איור של ילדים, איור של חיות מחמד, אבל אלה הדברים שככה מיוחדים שלי.
זה ממש ממש יפה, רעיון יפה וביצוע יפה, ושווה ליצור איתך קשר.
לגמרי.
כן.
רמה גבוהה.
אז אני אגיד
את יודעת מה, אני חושב שאפילו אפשר לקחת את זה כאילו לכל מיני סיטואציות בחיים, לא יודע, אתה נזכר במשפט שאימא שלך אמרה לך שהיית ילד. אז את יכולה לעשות איור של הדבר הזה, ויש כל כך הרבה רעיונות שאפשר לעבוד איתם, כאילו ברגע שאתה נכנס לטריטוריה הזאת.
כמה זמן לוקח לך, נגיד יש לי רעיון לאיור, שאני רוצה לתת מתנה לאימא שלי? כמה זמן?
אז זה ממש תלוי, כאילו המתכונים בדרך כלל זה טווח של חודש, הבתים אולי קצת פחות, אבל זה פחות או יותר, זה הטווח.
כן, סליחה.
כי יש כזה סבב של סקיצות בשחור לבן, ואז אנחנו נזכרים על זה, ואז בוחרים פלט הצבעוני.
את מציירת את זה עם יד או במחשב?
אני סורקת איור ידני ועוברת עליו באופן דיגיטלי.
נייס.
יו, גם הצבעים כל כך יפים.
עם מק או PC?
לא, PC.
PC?
עם PC?
וואלה. זה נראה מושלם. מה הטלפון שלך, רותם?
054-300-6556.
ואתר רותם טפלו, נכון?
נכון, רותם טפלו, נקודה סיון, נקודה אייר.
כמובן נשים את הלינק אצלנו בקבוצת הפייסבוק של בוקר חדש.
נכון.
חשבתי שאני גם מתרום מדי פעם
למאמץ.
אני שם במשקל הזה.
יש כאן ציור שהיא ציירה שני ילדים בבית מעץ, וזה מתערבב לי עם העסק של הבית מעץ.
משבוע שעבר.
כן, כן.
אולי הם אוכלים שם את הקופסה היוונית.
את הקבב.
את הקבב בפיתה.
והאומי נהל להם את החשבונות.
חשב שכר?
מאיפה? וואי, שכחתי, זה קיבוץ ליד הכנרת.
לא, אני אגיד לך,
גנוסר. גנוסר, גנוסר,
כן. יפה.
טוב. רותם, זה מקורי ויפה וממש שווה. אפילו, זה פשוט מתנה יפה ממש.
מטריפה.
כן. תודה.
ממש תודה.
בהצלחה.
ביי, ביי.
שירי?
כן.
היי שירי, את על דיבורית מאוד.
אני על דיבורית מאוד. אני ממש תכף עוצרת ליד הגן, ואז אני אהיה פחות בדיבורית מאוד.
אבל יהיו יותר צרכות.
לא, לא. זה קלה דווקא.
בסדר.
בעיטה ונגמר.
בדיוק. אפילו עצמאית, כי אמא בטלפון. נותן לעצמו בעיטה ומשחרר את האומהות.
אמרת עכשיו בעיטה זה נגמר?
בעיטה.
בעיטה.
בעיטה זה נגמר, אוקיי.
אולי תתנדב לחטוף גם בעיטה אחרי שאתה סף לקבל כאפות בפארקים.
כן, את האמת שחשפתי נכונות לאלימות שלי. לא יודע אם זה היה טוב לחשוף.
מה זה נכונות? לגיטימציה לאלימות זרה.
כן.
זרה? מה זה אלימות זרה?
את לא...
לאנשים זרים.
טוב, אז עדיף אלימות לא זרה, נראה לי.
לא יודע, האמת לא יודע. שירי, ספרי על העסק שלך.
הנה, אני
בדוק
מחנה בדלת פארקים.
נעביר איתך את היום.
יאללה, כיף. טוב, אז העסק שלי... רגע, אני עובדת...
אני בוחרת דיבוריות.
אוי, זה היה כאילו צעד מבריק.
כן, שיווקית. למרות שזה נשמע ככה, זה כזה לא...
לא הבנתי.
כלום, אנחנו על הראש לך פשוט. אז שלום שירי, נעים מאוד. ספרי בבקשה על העסק שלך.
אוקיי, אז העסק שלי קוראים קלה להצגה, קלה בקוף הצגה בצדיק. אני עושה סטנדאפ בהתאמה אישית. בדיוק דיברתם על זה... סוף שבוע שעבר, אתמול, שלשום, לא זוכת מתי, שהיית צעירה בחול.
נכון, סיפרתי על ההופעות חברה שאנחנו עושים.
כן, שכל חברה זאת... נכון.
לא, אני אמרתי שלא עושים קופי פייסט.
אני אמרתי את זה, ותום אמר שלא.
נכון.
וניהלנו דיון קצרצר.
זה ממש לא קופי. קצרצר. זה קאט ופייסט. אנחנו עושים גזור להדבק.
אז זה ממש קסטומייד, זה ממש כל ארגון, גם אם זה אירוע פרטי, אם זה מולדת עגול, אז זה ממש לחקור את הבן אדם ואת הקהל, ואצלי אני נכנסת לדמות של ה... אם זה מישהו מהארגון, אם זה המנכ״ל, המנקה, אחד העובדים, אז אני ממש מחכה את הבן אדם. לא מאופרת כמו ארץ נהדרת, הלוואי, אבל מחכה.
כן, את טובה בחיקויים?
מה?
את טובה בחיקויים?
אני טובה בחיקויים, זאת אומרת, כן.
שוב, לא אחד לאחד כאלה, אלא סימונים של לתפוס משהו, וזה הדבר המצחיק.
אני נכנסת לניואנסים של הבן אדם.
זה לא מעליב, זה לא, כאילו, קרה לך פעם שמישהו נעלב?
לא, כי אני ממש 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 משתדלת, רגע, ביי מאמי, לא נעים.
יפתח בעיטה, מה עכשיו ביי מאמי?
רציתם בעיטה, שכחתי.
יש גם משהו מאוד ישראלי, אני חייב להגיד, בלא, כאילו... זה קצת כמו לקבל תפליק בג'ימבורי, זה כאילו סבבה, אני כל פעם שאני בחברה, אני יורד על מהמנכ״ל עד לעובד הזוטר ביותר, הם מקבלים את זה 99% באהבה ובכיף.
כלפי חוץ.
בדיוק, כלפי חוץ.
מה אכפת לי, אני הולך, מה שקורה, מה שמתחולל מבפנים זה...
אני שמביאים סטנדאפיסט לחברה שאני עובדת בה, אל תפנה אליי, אל תגיד לי עליי שום דבר.
זו שאלה של רגישות, אם צוחקים עלייך, נכון, כאילו בקטע נכון. מעליב, אז ברור שזה מעליב, אבל אם, נכון. אם אתה צוחק על עצמך, ואז גם כאילו תוך כדי מכניס את כן. זה.
עדיף לצחוק אבל תמיד על החזקים.
נכון.
אני תמיד שולחת את הטקסט לאישור לפני.
אה, מעולה.
ואני כותבת הכי ברגישות. מה גם שיש לי עוד כובע, שאני עושה גם מופעי תיאטרון פלייבק, שזה מופעי אילתור, שזה הדבר הכי רגיש שיש.
מה זה אומר? מה זה מופעי?
תיאטרון פלייבק, זה בא מלשון to play it back. אנחנו, יש לי צוות, אנחנו קוראים playback.com. אנחנו שומעים סיפורים מהקהל בלייב ומציגים אותם בלייב.
כאילו אימפרוב כזה.
כן, בדיוק. סוג ספציפי של אימפרוב, שזה גם לאותו קהל יעד של ארגונים ופרטיים, לאירועים, גיבוש, מצטיינים, פרישה, כנסים וכולי, עם הולדת עגולים. ובעצם שומעים בלייב סיפורים ומציגים אותם בלייב, עם קריצה הומוריסטית, אבל עם המון המון כבוד, עם המון המון רגישות. אז את הרגישות יש לי כבר בילדין, כמה שאני רואה, יש בי את הרגישות.
זה לא נשמע שאת רואה, אני לא חושב. את לא נשמעת רעה, נשמעת נחמדה.
את אומרת שאת רעה, אבל בסוף את נותנת נשיקה לילד ואומרת לו ביי מאמי.
כן, את אומרת שאני הבאת אותו. בסוף זה ביי מותק.
כן, כן. אז מן הסתם, מאז שהתחילה המלחמה, אין בכלל אירועים, נכון? ואי אפשר... כן.
דיכאון מחץ.
נכון,
כן.
באמת, יש עוד משהו שאני עושה, ועשיתי לו אדפטציה לתקופה. אני מעבירה גם הרבה סדנאות גיבוש וצחוק. ועשיתי אדפטציה למשהו שהייתי עושה בעבר, סדנאות פסיכולוגיה חיובית. למדתי משחוק אצל אור ברנט, משחק החיים.
משחוק?
ומשחוק, גיימיפיקיישן, איך בונים משחקים מכל דבר. אז בעצם אני מעבירה סדנאות פסיכולוגיה חיובית. ביום שישי עשיתי את הראשונה מאז המלחמה. כל כך התרגשתי לעבוד שזה היה פסיכי.
כן, ממש, זה בדיוק הדברים האלה שהם פשוט הראשונים להיכחד בשעת משבר.
ממש.
כן, כן, כן. בקורונה התמוטטתי. כאילו ממש, בכי. התמוטטות קשה.
כן.
הפעם התמוטטתי לייט.
אבל את אומרת שזה קצת מתחיל לחזור?
מתחיל ממש בקטנה.
כן.
ממש ממש בקטנה.
שמעו, הביקוש לצחוק אבל זה דבר שלא ייכחד.
ומי שטוב ומי שיודע לעשות את זה בתקופה הזאת, שילוב של הצחוק אבל יחד עם רגישות, לא בתוך איזה בועה מנותקת, אלא באמת כאילו להתחבר מהחומרים שמהם עשויים החיים שלנו עכשיו, וקצת לתת גם הקלה, אוויר, נחת, זה דווקא נראה לי יכול להיות מצרך מאוד מבוקש.
אני בדיוק אתמול אמרתי לליאת שאני מרגיש שאני רוצה לחזור לכתוב סטנדאפ.
תראה, הפלייבק הוא משהו מאוד מאוד רגיש ומותאם ואונגוינג המופע. זאת אומרת, ממש מרגיש את הקהל בטירוף.
כן.
כי הכל בלייב. אז זה הכי הכי רגיש שיש. והכי כיפי. וגם פותח שיח. נותן לאנשים להרגיש שהם חלק מי. זאת אומרת, אתה מספר את הסיפור שלך, אבל בעצם לא מעט מרגישים אותו דבר. וזה נכון לכל תקופה וכל נושא.
כן.
התיאטרון פלייבק הוא ממש מתאים להכל.
זה גם מה שאת אומרת הוא נכון, זו אחת מהסיבות שאנשים כל כך אוהבים סטנדאפ, כי את אומרת אביה שכשאת במופע אז את רק רוצה שלא יפנו אלייך, אבל יש הרבה אנשים, במיוחד בישראל, שאתה רואה מהבמה שהם צועקים לך, דבר איתי.
כן.
הם משתוללים כדי שתתייחס אליהם, וזה כאילו, זה סוג של אומנות שאתה צופה בו, כצופה זה אינטראקטיבי מבחינתך. אתה נותן את האינפוט שלך, אתה שומעים אותך במופע רוק או מוזיקה לצורך העניין. אף אחד לא מתייחס אליך, אתה כאילו, אתה,
נכון.
אתה עוד אחד מתוך המון, ופה אתה הולך ווואלה.
למרות שלאחרונה, בשנים האחרונות, כן, כאילו, זמרים מעלים אנשים ספציפיים לבמה, מגיעים, יש את הקטע המיוחד שבו האומן יורד לקהל ומביא את המיקרופון.
כן, כאילו אבל זה אחד כזה.
כן, זה מאוד נדיר, בסטנדאפ זה חלק מהאומנות, כאילו, תחשבי שזה האומנות היחידה שבה זה גם לגיטימי לצעוק משהו לבן אדם שמופיע. כאילו, מה שיש לזה שם, קוראים איזה הקלינג. גם במה?
זה מעצבן.
זה מעצבן, אבל אם הסטנדאפיסט טוב, הוא יודע לעשות מזה מטעמים, אז אתה אפילו לא כועס על זה.
זהו, וזה קצת מרגיש כמו המבחן. סליחה שאנחנו פה פתח דיון, אבל הנה, זה מעניין.
את האמת רוצה להגיד משהו על מה שתום אמר, בנוגע אליי. שאנשים מאוד אוהבים שהם, שמוזכרים, שפונים אליהם. בסטנדאפ אני ממש פונה למחלקות ולאנשים עצמם, ממש בשמם, ובפלייבק, באילתור, זה בן אדם עולה לבמה, מספר את הסיפור שלו, זה הכי... ומי שלא רוצה, לא רוצה, ומי שלא מספרים עליו, לא מספרים עליו. זאת אומרת, זה מי שרוצה לעלות, במקרה שלי של סטנדאפ בהתאמה אישית ותיאטרון פלייבק, זה הכי נותן במה לאנשים בקהל, אם בישיבה ואם לעלות לבמה.
כן, וזה גם בדיוק כמו שאת אומרת, מי שרוצה, כאילו אתה גם צריך להרגיש לבד מי בעניין ומי לא בעניין, ומי שלא בעניין, אתה ממשיך הלאה, אתה לא יושב עליו, כאילו.
כן.
כי זה סתם לבאס, זה נהיה רגע מכוער, זה
מאוד.
זה מזכיר לי את הפרק בסיינפלד שהוא השתגע מזה שזה מי שעושה לו הקלינג בקהל. נדמה לי שהייתה אפילו בת זוג של ג'ורג' או משהו כזה, ואז הוא הלך אליה למשרד ועשה לה הקלינג בעבודה שלה.
מדהים, מושלם, מושלם.
תודה רבה שירי. אז רגע, איך מגיעים אלייך? קלה להצגה קוראים לזה?
קלה להצגה, אתה יכול לעשות בגוגל, יש פייסבוק, לינקדין, אתר, הכל הכל הכל.
וזה הזמן להתניע קצת אירועי חברה בווליום ראוי.
כן,
לגמרי.
כן, כן.
עם רגישות, עם רגישות.
כן. למצב.
ברור.
הנייד שלי זה 054-247-0787.
את לא קלה להשגה, זה בטוח.
על המספר?
כי המספר לא קשה.
לא קלה לקליטה.
כן. אבל אפשר לחפש מי שלא הספיק ורוצה, כמובן ברשת, קלה להשגה. וגם אצלנו בפייסבוק, בוקר חדש. נשים תכף את הפרטים.
תודה רבה.
בהצלחה.
בהצלחה.
תודה.
ביי.
אחלה יום, ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב ליאור ליאני, מחבר מדורי התשבצים בעיתון מעריב.
ליאני? ליאני?
כן, בוקר טוב.
מה שלומך?
אהלן, מה נשמע?
וואלה, בסדר.
בסדר.
בסדר גם.
באיחור עם הפינה.
לא, אנחנו כאילו עברנו לפורמט של 8:45 בקבוע עכשיו.
סבבה.
עכשיו אנחנו מודיעים לך.
כן.
בקבוע.
לא, זה כבר פעם רביעית לדעתי.
כן, נכון, נכון, בסדר.
הוא אוהב שמגדירים דברים.
כן?
הוא אוהב הגדרות.
בדיוק.
אדם שאוהב הגדרות.
אכן, כן.
אז מה היום לי אני?
אז היום קצת מחייכים אחרי היומיים האחרונים.
כן.
לאור החדשות, ואני במצב רוח של בית הלל, אז רמת הקושי בהתאם.
בית הלל זה הקשה, או אני כל פעם שוכח מי המחמירים ומי המקלים?
הלל זה הקל.
הלל זה הקל, אוקיי. שמאי הם החידות הקשות.
נכון.
אוקיי.
תמיד תזכור שמה ש...
אנחנו תמיד נזכרים את זה בחנוכה, מאיזה סדר להדליק את הנרות, ימין לשמאל, שמאל לימין, מאחד לשמונה.
מה זה? עדיין יש את הריב הזה, תמיד.
מה, מאיזה צד מדליקים?
מאיזה צד?
אתה מימין, לא?
אני גם מימין.
לא, לא מימין. יש כאלה, בית הלל, עד כמה שאני זוכר, אני לא כזה דוס, אבל שזה מתחילים מנר אחד, ואז שני נרות וכו'.
אני יודעת שזה תמיד ההפך ממה שאני עושה.
לא, ובית שמיים מדליקים הפוך, נכון?
מה, זאת אומרת?
משמונה יורדים לאחד.
כן? זה לא נתקלתי...
כן, בית הלל בדרך כלל זה מה שתופס.
מה שמקובל.
לא, דיברתי על הסדר.
על מימין או משמאל.
על מימין או משמאל, לא מי... אף אחד לא עכשיו עושה מי מדליק ומוריד, נו.
מה זה?
בפחד שמיים.
בסדר גמור.
כן? אז יאללה, ליאני, תן.
אז בוא ניתן אגוז אחד קודם כל.
סבבה.
משהו שאיל אמרה לי ככה, משהו שמתאים, שטוב, תכף אחרי הפתרון אנחנו נבין למה זה מתאים. אז הגדרה היא מילה אחת, חמש אותיות. שליש מהכנסת מצפים.
שליש מהכנסת מצפים?
כן.
שליש מהכנסת...
שליש זה 40.
זה 40.
יפה, 40.
מצפים.
מצפים זה מחכים. ממתין. מחכים.
מחכים, יפה.
כן, ממחכים, נכון.
ממחכים.
שיט.
זה עוד פעם כמו הגימל לילות.
מגלילות.
אנחנו פה בית הלל וגימטריה בכלל, אנחנו...
וואו, ממחכים.
כן. אז כן, מחכים לכם. נכון, אגוז אחד היה באמת...
זה נגיד קלאסי, כשניסחת את זה, התחלת מהמילה, נכון? התחלת ממחכים, ואז אמרת, איך אני פורט את זה? אוקיי, חכים, ואז מם זה 40, שליש מהכנסת.
מדהים, אבל...
אתה נכנס פה למאחורי הקלעים, אני האמת היא שבהתחלה אמרתי, אוקיי, עוד יותר מאחורי הקלעים, אז היא אמרה משהו כמו מחכים לכם וזה, אמרתי אוקיי בוא נגדיר את מחכים לכם, אז מחכים יש לנו את לכם.
כן,
בוא נגדיר
אחורי קלעים שאנחנו אפילו לא היינו מודעים מודעים אליהם,
שאילאיל
פה מטווה מדיניות.
לא, זה גם את בתסריטאים של הדבר הזה,
אילאילי הקטרים
האיראנים.
זהו, אז את לכם היה לי קשה להגדיר, לא הצלחתי כל כך, אז השארתי רק את מחכים.
אבל זה שני אגוזים, זה לא אגוז אחד. Sorry.
טוב, לא יודע.
אז בוא נגיע למנה העיקרית שלנו.
בסדר, אז פה הפעם באמת שניים שלושה אגוזים כזה, וגם קשור לצבא הגנה לישראל. אוקיי, שתי מילים, שלוש ושלוש. מה לובש הג'ובניק פעם במילניום?
מילניום זה מדי א',
קיטבג, קיטבג.
לא, פתרתי. מדי א', זה מדי אלף, שזה פעם במילניום.
שמע, אני אפילו לא הספקתי לצייר את הקווים, כאילו, זה היה ממש מהיר.
גם אני, וואו, אימאלה, וגם אני ממש התעקשתי על הקיטבג.
אבל רגע, מה את אומרת שזה...
עוד קיטבג.
למה אמרתי קיטבג? כי אמרתי מילניום בג 2000, זה בטוח קיטבג.
וואו, לא רע.
אבל בסדר, זה לא, זה מדי א' כנראה.
קיטבג.
כן.
אגב,
לא הבנתי עדיין.
זה בעצם קיטבג, כן?
קיטבג זה כמו בג.
זה כמו באג 2000. כרגיל.
כמו מדי מתוחכמת.
בדיוק.
כן, אז מה לובש הג'ובניק? זה מדי א', ופעם במיליאניום זה מדי אלף, נכון?
וואו, איזה יפה זה.
אני מרגיש שאני מתקרב ללהיות יכול לפתור אשכרה תשחץ היגיון, כאילו.
לא,
תשבץ היגיון.
לא, אני ניגשתי.
ניסית?
ניסית? ואז אמרתי, זה לא כמו אצלנו בתוכנית.
למה? אבל זה, הוא כותב את זה, ליטרלי זה, הוא כותב.
אולי אנחנו צריכים לדמיין אותו מקריא את זה.
כן, אבל אין את המתווה של איליל.
ולנהל סמולטוק עם כל...
אין את המתווה של איליל, של עכשיו זה שמח.
שמדייקת את העולמות.
לגמרי.
יש לך עוד אחד?
תמיד יש. יש לי פה אקסל עם 30 אלף הגדרות.
סק מלא באגוזים.
יאללה, שנתחיל.
30 אלף הגדרות, וואי.
כן, משהו כזה.
איזה מוח יפהפה.
אתם יודעים מה?
יאללה. שרוף עלינו אחד, עכשיו נראה לי שהוא אחד שהוא רצה לשמור.
כן.
אוקיי, בסדר. מילה אחת, חמש אותיות. אחרי הניצחון, השאיר את הרכב במטבח.
אחרי הניצחון?
כן.
השאיר
את הרכב במטבח. בוא נלך על שלושה, ארבעה אגוזים.
וואה, זה קשה.
אחרי הניצחון.
ניצחון.
השאיר את הרכב במטבח.
למה שהוא יעשה דבר כזה?
נכון? השאיר
את הרכב במטבח.
זה שם של רכב. בטוח יש שם, דעתי, יש שם. או חנה. חנה משהו במטבח, יש איזה משהו עם מטבח וחנה.
אולי חנה, זה יכול להיות גם
חנה. אולי חניון.
חניונס, לא, אין לך מספיק אותיות.
חניונס זה נחמד.
חניונס.
השאיר את הרכב בעזה, זה חניונס.
כן, עשה מעזה מגרש חנייה.
יפה. והניצחון
השאיר את הרכב.
יש בתשבצי היגיון שרואים את המילה ניצחון בכלל כמעט תמיד שימוש במילים בנות שתי אותיות, זה שימוש מאוד רווח.
כן, אני יודע, זה וי
מדליקה שתי נורות, אחת מהם זה וי באמת, שזה אות הניצחון, ואילו המילה השנייה
היא
משהו שקשור לאיזה משחק.
רגע, זה אמור להיות מניצחון, מה שאתה אומר, ההקשר?
כן, כאילו, איך אתם מתרגמים ניצחון?
שאתה אומר אחרי הניצחון, זאת אומרת, נגיד אם זה היה V, אז משהו היה בא אחרי המילה, אחרי V.
נכון, זה
דאבל
V פלוס משהו, נכון.
אבל זה לא V, הוא אומר.
הפירוש השני של ניצחון בתשבצי היגיון הוא...
נס. נס לדגל בעצם.
נכון. בשחמט.
מט.
שח.
ואז מטבח.
נכון, מט זה מט, מט, כן.
כן.
אבל מט זה גם מטבח, זה גם חצי מהמילה מטבח.
אבל זה השאיר את הרכב במטבח.
אחרי הניצחון, השאיר את הרכב במטבח, כן.
השאיר את הרכב...
מתחנה? כי הוא חנה?
בהחלט כן.
כן?
כן.
והמתחנה היא במטבח, כאילו?
אבל מה...
כן.
מתחנה?
כן,
אחרי הניצחון. ניצחון זה מת, השאיר את הרכב זה חנה.
חנה,
כן. ובמטבח זה מתחנה. לא קשור למצב, אבל זה מה שקורה שהם לוחצים אותי בשלוף.
שולפים, זה, אז אתה... אתה הלכת באקסל לעמוד הגדרות שאני לא אשתמש בהן.
הגדרות מבאסות, השיט הזה.
כן.
לא, גם פה מרגישה היד החסרה של ליל.
נכון, אתם מבינים? ככה אני מול
את המג'יק, היה חסר את המג'יק.
לגמרי, לגמרי, כן.
ליאני, תודה רבה לך.
טוב.
תודה ליאני.
שבוע טוב. ביי, שבוע טוב.
ביי, ביי.
זה כיף, זה כאילו שיחות איתו מסמכות.
ממש.
נכון? זה פתאום... גם המוח עובד לא רק על בסה.
אולי צריך שרוב האורחים שלנו האחרים גם יביאו חידות. נגיד שקובוביץ' התחיל לדבר איתנו כמו הרידלר.
לא, כי אנחנו גם תחרותיים, אני חושבת.
נכון?
מי לא תחרותי? אין איש...
אני מכירה.
לא, יש אנשים שהם לא תחרותיים.
כן, יש אנשים שהם.
כן.
אני חושב שיש אנשים שלא מכירים בזה שהם תחרותיים, או אולי הלחץ מזה שהם תחרותיים גורם להם דווקא ללכת צעד אחורה, כדי לא להתמודד עם התחרותיות שבהם.
לא, אני חושבת שיש אנשים
שהם פשוט לא
תחרותיות.
אני חושבת שאתה עושה השלכה על התחרותיות שלך.
אני אבל מודה בעצמי שאני תחרותיות, זאת אומרת, אני לא צריך להשליך את זה לשום מקום. אני אדם תחרותי.
אבל אתה רואה את התכונה הזאת גם באנשים שאין להם.
השלכה עושים, אני חושב שאתה לא מסוגל להתמודד עם זה בתוך עצמך.
לא, השלכה אתה עושה מכל מיני סיבות.
אוקיי. עכשיו אתה רוצה...
לא, אני רק אומר, אם אתה רואה אצל אנשים משהו שאין אצלך, זה יכול לנבוע מכל מיני דברים, לא רק בזה שאתה לא מכיר בזה.
כן. לא, אני לגמרי מכיר בזה שאני אדם תחרותי.
כן, הוא מכיר בזה, זה דבר ראשון שהוא אמר.
את לקח...
תגזימי.
את לקח לך זמן להכיר בזה פה.
כן, עד שראיתם אותי, מתחילה לצרוח, כאן קורא טרפת.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
את הפיידר הורדת?
הורדתי הכל, לא היו הפתעות.
זה היה נשמע כאילו הצליל שעשית הוא מה שמכניס את האות, ולא כפתור שלך.
צריך לנשוף פה לתוך המיקרופון, ואז מופעלים
האות שלנו.
צריך למחוא כף. ואז יהיה אור.
קלפר.
בוא נה, הסבתות שלנו, הן הכי בדס.
וואו.
מה זה?
יש את המשפט הזה שרץ מאתמול. איך זה הולך?
הדבר הכי חזק בטבע זה סבתא קיבוצניקית. כן. נכון? הסבתות שלנו בדס.
מה זה?
אני מזכיח שאני קורבן פליק.
כן, כן.
אז כאילו, תהיה רגישה עם מה שאת אומרת עכשיו.
לא רוצה.
הזכרת ריגל.
הזכרת ריגל.
זה הם כאילו... וואו, יפה אדר, מה זה, מה קורה? בכלל, נשים.
בכלל נשים?
בכלל נשים.
ובכלל הסבתות הקיבוצניקיות, כי זה לא סתם. הן באמת עבדו בידיים את האדמה. והן כל חייהן, בטח אלה שהן מדור מקימי הקיבוצים, שאכלו שיט מעזה מהשנייה הראשונה שהם שם. זה לא שהיה סבבה עד כה, זה מהיום הראשון. הקיבוצים האלה הוקמו כדי בדיוק לגדר, הם הגדר של עזה משנות ה-50. כן. ואלה אנשים שעבדו בידיים את האדמה והקימו במו ידיהם את ההתיישבויות האלה ואת ה... והם שם, זאת אומרת, יחד עם הגברים כמובן, והקימו משפחות מפוארות, והפריחו באמת את השממה.
הבנתי את זה באמת, כשהן חזרו בפעימה הראשונה, אז כל הזמן כזה, בגלל שאי אפשר להגיד מי חזר, זאת אומרת, התקשורת לא יכולה להגיד שהיא מזהה מישהו, כי כאילו זה...
כי התקשורת יודעת ואסור לספר.
ברור. אז מביאים איזשהו מישהו מהקיבוץ שמכיר את כולם? כזה את הרחלנית של הקיבוץ, שכזה, אני מזהה את מרגלית, וכזה...
בטח, והגרוש שלה נשאר שם.
והגרוש שלה נשאר, ואז פתאום מבינים גם את ה... את הקיבוץ, את האינטימיות של הקיבוץ, זה כזה, זאת מרגלית, והיא הייתה עם הגרוש, ועדינה, הם היו שכנות, והם הקימו את הקיבוץ.
והרוגי סתה, מה היא עשתה, היה קטע עם הרפתן.
מאחורי חדר אוכל.
בטח, כולם זוכרים.
וזה פתאום נכנס לכל מיני פינות.
שלפני משבר עצום כזה, בטח זה מתחים ויצרים, ואלה לא מדברים עם אלה, ואלה לא מדברים עם אלה.
בטוח, בטוח.
אבל פתאום באה המציאות, וכאילו שוטפת את כל השטויות החוצה.
כן, אבל גם
נשארים רק החיים והמוות.
מזכירה לנו באמת גם חלק מהאתוס של הקיבוץ. קיבוץ זה דבר ישראלי שרק ישראלים מסוגלים להבין את זה, את כל הבדיחות חצי מבצע סבתא שאנחנו עושים עכשיו, זה הכי ישראלי שיש.
ומה עם התאילנדים? אני כל הזמן כזה תהיתי גם כזה, לא היה ברור בהתחלה מי דואג להם.
זקנים ישראלים, אני חושב. לפי חישוב פשוט, אני חושב שזה ככה אמור לעבוד.
וואו.
נראה לי, אני חושב.
אז זה היה באמת קלאסי, הם היו יוצאים מהרצועה התאילנדים, וקשישים ישראלים מוליכים אותם בכיסא גלגלים.
כי הזקנות שלנו הכי בדס.
מסדרים אותם בפארק אחד ליד השני.
ויש איזון בעולם.
עושים טיק טוק בזמן שהם נשרפים בשמש.
לא, יפה הדר ומרגלית מוליכות כאילו את התאילנדי, וכזה עושות סמול טוק. בטח.
וואו.
יפה.
שני דברים ברשותכם, אחד קשור, שניהם אולי קשורים למלחמה. אחד, התחילה, אני כאילו מחבב את השפה העברית, התחילה להיכנס, ואני יודע, שפה היא דבר דינמי, אין מה להיצמד לחוקים, זאת אומרת, זה בהתחלה אולי כואב, אחרי זה האוזן מתרגלת, ככה מתפתחת שפה. Mm-hmm. שפה מתפתחת
כל
כי...
פעם שאני טועה זה מה שאני אומרת mm-hmm. כן. עברית זה דבר שמשתנה
נכון נכנסה מילה חדשה ראיתי אותה בשתי כתבות שונות mm-hmm. בסוף השבוע תספוק שמעתם?
לא
היו כתבות כזה נכנסו לעזה וזה והוא מסביר ופה וזה אנחנו זה מעבירים תספוק לזה עכשיו זה אוטומטית כאילו אותי זה מתרגר, הדברים האלה.
כי הרבה פעמים המונחים האלה מגיעים מהצבא.
בדיוק, זה הכי
לא, יש
צבאי.
גם, יש מבנים צבאיים.
בדיוק.
גם. תכלול.
ויעוד.
ויעוד. ויעוד, מה רע בוועידה? מה רע בשיחת ועידה? למה זה צריך להפוך לויעוד?
ויעוד.
גם תספוק.
כי זה מוציא את האחריות. כאילו תספוק וויעוד זה כאילו פסיבי, זה דבר שקורה כשאחרי זה שירצו לתת כאילו את הדין, אז כזה לא, זה היה ויעוד, זה כזה...
טרמינולוגיית ועדת חקירה, תדעי. אבל פה אני חושב שלא, קורה פה איזה פליק פלק משוגע, הרי...
אבל מה המשמעות?
תספוק, ורציתי להגיד לאותו קצין שדיבר על זה, אח שלי, אספקה זה ממש בסדר. הכנסנו אספקה, עובד כמו, הכנסנו תספוק.
אני יודע למה.
או תספוקים, אפילו זה היה איזה תפלץ כזה. מה?
אספקה זה נשמע נשי, ותספוק זה גברי. אספקה זה שם של בת, כאילו.
יכול להיות.
אספקה הייתה תצפיתנית.
כן, ותספוק זה הקצין שלא מאמין לה.
שלא מאמין, כן.
גם בתספוק יש את אלמנט העליות מסופק אחרי שהכנסנו. שזה בכלל גברי.
מאוד, מאוד.
הכנסנו תספוקים וכולם מחייכים.
אבל הם לא אומרים הכנסנו תספוקים.
לא, הם אומרים העברנו תספוק, הכנסנו תספוק. זאת אומרת, זה לגמרי יוצא מהפסיביות לתוך האקטיביות. בדיוק. זה כאילו עושה שם, בגלל זה לא זה פליק פלק. אבל כזה, זאת אומרת, לפעמים דברים הם כאילו מומצאים, כי יש להם יותר חשיבות עכשיו עם המילה החדשה. זה לא סתם אספקה, זהו תספוק. ויש גם... לא יודע, אולי זה שזה מתחיל בטף, זה כאילו חידוש של, כמו שיש נגיד שידרוג, הוא לא סתם, הוא משהו שהיה ומשדרגים אותו.
תספוק זה כאילו, כן.
זה חדש, תתכוננו כאילו לספוג את זה.
תספוק זה כאילו, זאת פעולה שאומרים, כן, שהיא כאילו חוזרת על עצמה. כן, היא תחזור על עצמה.
כן, אבל גם מילנו את המלאי, עברנו אספקה מראש היא משהו שמספיק למשהו, ואז...
לא, אבל תספוק זה כאילו תהליך.
אין את זה, בקיצור, אין מילה כזאת. אין מילה כזאת, היא עכשיו חדשה.
אני לא רואה אותה תופסת.
May I introduce.
אני לא רואה אותה תופסת.
וואי, אני הכי לא רואה אותה תופסת. אין לי את זה.
אני לא מאמין בזה.
היא לא תתפוס.
אין לי את הבניין הזה.
היא תעשה טיפוס.
היא תעבור טיפוס.
הכנסנו טיפוסים של התספוקים. כי אלה מילים שחייבים לומר אותם בטון חשוב, כן? הם באמת עושים עבודה מדהימה שם, כן? אז גם הם ממציאים מחדש את השפה, בסדר? דבר שני, אתם קניתם משהו בבלק פריידיי?
בלו פריידיי.
נכון, שמותג כבלו פריידיי.
שזה רעיון טוב.
בהחלט רעיון טוב, נכון. ממש אהבתי את המיתוג הזה.
ממש, כי כן, כן.
אז
לא קניתי כלום.
לא.
אני הסתובבתי באחד הקניונים בתל אביב.
די.
ביום שישי, כן, הלכתי עם ביתי הקטנה.
במטרה לקנות?
כן, כי
פריידי?
כאילו היו כל מיני פרסומים כאלה על זה, ואני מכריז עליו כסקם פריידי. לא היה, כאילו היו דברים כל כך, זה פשוט היה לא, היו מלא אנשים, לפחות זה, אמרתי, אוקיי, אנשים יוצאים, קונים, שוב, הכלכלה וכו'.
רגע, איפה זה היה? באיזה קניון?
ב-TLV.
אוקיי.
היו הרבה אנשים ב-TLV?
מלא. מראש זה לא מקום
זה,
שהוא...
אז זה המקום שאני הולכת אליו כי אני לא אראה אף אחד.
נכון.
כן.
אני לא אפגוש באף אחד.
היה מפוצץ ברמות של אירוע, של הופעה, כן? מלא אנשים. מלא 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 אנשים. ולא היו מבצעים כאילו שווים בשום צורה. היה כזה פוסט. זה מה שהיה מבאס, כי אתה אומר כבר, אנשים יוצאים. עצרו את הקניות שלהם בחודש האחרון. כבר מגיע האירוע הזה שהוא אמור להיות מין חגיגה כזאת של מבצעים. פחות, והיה מאוד מאוד מאכזב. זה קצת הרגיש שעד שאנשים יוצאים כבר כאילו בוא נעשה קופה. במקום ההפך. במקום...
כן, אבל השאלה, כי זה עסקים שבעצם לא הרוויחו בתקופה הזאת.
כאילו, את אומרת, יש להם על מה לפצות.
יעשו, כן, אז מה עכשיו הם יעשו מבצע? בסדר, אז אל ת... כאילו, אולי כזה בלו פריידי זה יום ללא מבצעים. תורמים לעסקים.
אני חושב שדווקא המיתוג הזה מושלם, כי בלו פריידי, שאמור להיות כאילו על הכחול של הישראלי, זה בדיוק הפרשנות שלנו לבלק פריידי. בואו, אנחנו נגיד שזה הנחות, אבל חבר'ה, זה ישראל פה.
לגמרי.
איך שדיברת על הקיבוצים והדברים שהיו שם, זכיר לי את השיר הזה.
הרול, אחד.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
מה שלומך דודוביץ'?
מעודדים יותר?
קצת, כן.
טיפה.
Hey, אני גם, כמובן, אבל בתוך עולמי אני חי ובתוך עולם הספורט, אז אני קצת טיפה שוב מיואש. אמרנו כל הזמן ש... כל הזמן המילה, באמת, אחרי קונספציה, המילה הכי שחוקה בחודשיים האלה זה אסקפיזם. סבבה? ואמרנו שהספורט והכדורגל הוא הבריחה מהמציאות. ודיברנו כל הזמן לקראת החזרה של הכדורגל הישראלי. עכשיו, באופן פורמלי, ליגת העל לא חזרה, היא תחזור בחיל מהשבוע הבא. הבא. כן. אבל אתמול נערך משחק ראשון, בעצם רשמי מאז תחילת המלחמה, כי הוא משחק השלמה מהמחזור הראשון, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. הוא נערך באצטדיון סמי עופר, ובלי קהל, ואווירה מאוד מבאסת, אבל אמרו, אוקיי, צריך לחזור, לחזור גם כדי שיהיה לאנשים ולאוהדים משהו אחר קצת לראות, וגם העניין הכלכלי שדיברנו עליו שהוא מאוד חשוב. ובמקום לברוח מהמציאות, אז המציאות התבלגלה לנו והתערבבה, ויש בלגן גדול, 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 גדול. אתמול במשחק, שחקני מכבי חיפה החזיקו לפני המשחק שלט, שלט שכתוב עליו, bring them on now, להחזיר אותם עכשיו הביתה. וראו, התחילו לראות בצילומים שיש איזה כמה שחקנים שהמכנה המשותף בין כולם שהם שחקנים זרים, אגב לא כולם אבל רובם, כאילו לא כל הזרים של מכבי חיפה אבל רוב הזרים שהיו בהרכב של מכבי חיפה נראו לא מחזיקים את השלט ואפילו לוקחים איזה חצי צעד אחורה.
באיזה קטע?
אז שאלו, לא הבינו זה, אולי לא ראו, אולי זה אחר כך, בסוף המשחק ראו גם צילומים שממש אחד הזרים ששמו עבדולאי סק.
עבדולאי סק, בדיוק. הוא אומר להם, לכו קצת אחורה.
לכו, קחו צעד אחורה.
כן.
קחו צעד אחורה.
מה?
יפה. עכשיו, התחילה סערה מאוד מאוד גדולה. בעולמנו הפעות של הספורט, בזמן שכולם מתעסקים בדברים החשובים באמת, פתאום התחילה סערה כזו. והשרה הלכה והתחזקה, כשבמכבי חיפה אמרו שצריך להבין אותם, כי במדינה שלהם רואים את מה שקורה פה בצורה אחרת, והם חששו שהזדהות, אני לא מצטט מילה במילה, אבל חששו שמה יראו אותם עם השלט, אז זה יעשה להם בלגן בבית שלהם.
אז שיעופו מפה, סליחה על הסליחה, אבל שיעופו.
זו תגובה הראשונית של הרבה. אבל אני רק רוצה לתת את התמונה המלאה, אני לא, אני חושב שתום צודק, אבל בין השחקנים הללו למשל נמצא הקפטן, הקפטן של מכבי חיפה, צ'רון שרי, שהוא באמת בעולם נורמלי היה לא רק אחד הזרים המוצלחים שהיו פה, אלא בוודאי אחד האהובים גם למכבי חיפה, אבל אפילו לקבוצות אחרות, באמת איש שכאילו שגורלו נקשר פה, לא אגיד שהוא נשאר, יישאר פה לכל החיים, אבל כבר כמה שנים פה ואהוב מאוד בארץ, וזה נורא נורא מבאס. עכשיו זה הלך והחמיר, אולי לפחות מבחינת השערה התקשורתית, כשהבוקר הסבירו שחלק לא ידעו מה כתוב שם, הם לא ראו,
יאללה יאללה,
מה כבר יהיה כתוב שם, נו באמת.
עכשיו תגובתכם ואז אני נסה.
קודם כל, נדמה לי שלא אמרת את זה, הם כן, כאילו במרכאות להגנתם, הם כן שיחקו עם סרטים שחורים על הזרוע,
סרטים שחורים ודגל ישראל על החזה.
אבל רגע, סרטים שחורים מה הם מסמלים?
גם מחמוד ג'אבר?
צהובים מסמלים להחזיר את החטופים,
שחורים מסמלים משהו שקרה עבר, אתה יודע,
לזכר הנרצחים, וגם הייתה דקה דומיה והם עמדו
בדקה דומיה, הם ענדו סרטים שחורים. מה שהם עשו, המעשה המכוער, זה ללכת צעד אחורה בזמן שחברי הקבוצה החזיקו שלט להחזרת החטופים.
אבל זה לא פוליטי השלט הזה. כאילו להחזיר חטופים זה דבר שכאילו הוא קונצנזוס, הוא צריך להיות קונצנזוס, זה לא מסבך אותך.
זה הבעיה, אבל אנחנו תמימים, אני חושב שאנחנו תמימים, אם לא הבנו עדיין. עוד פעם, זה לא בסדר, ואם הם פה, ואם הם כבר החליטו לחזור פה, והם צריכים להראות את המינימום של ההזדהות, זה נכון, אגב, גם יש סוגיה עם מאמן מכבי תל אביב, שהוא אירי, שאנחנו יודעים מה חושבים עלינו באירלנד, והוא
שראש ממשלת אירלנד פרסם הלילה טוויט, שאומר הנערה אמיליה
שווינישט,
אני חושב,
לוסט, הוא אמר כאילו
הלכה לאיבוד,
כן, אגדת ילדים, היא נעלמה,
המציל בים קרא לה וקרא להורים שלה שמצא אותה, זה משהו כאילו.
אז רובי קין, מאמן מכבי תל אביב, אירי, שאתם מבינים איך הוא בא, אז הוא לא התייחס חודשיים, אתמול הוא כן אמר משהו, ככה אנחנו ליבנו עם... אז הכעס שלנו הוא ברור, והוא כנראה מוצדק, וכנראה מה שתום אמר זה גם הרחשי ליבם של הרבה מאוד, אגב, גם שלא יודע מכבי חיפה אפילו.
אני אוהד מכבי חיפה, אגב. החלטתי את זה לפני איזה חודשיים, שלושה.
ומצד שני, לא יודע, זה אולי נותן לנו איזושהי פרספקטיבה.
כן, אבל הפרספקטיבה הזו, אבל הפרספקטיבה
היא משהו של ישראל, לא משנה אם זה נכון או לא נכון.
אבל שרון, זה בדיוק העניין, אי אפשר יותר את חצי חברות הזאת או חצי קשר בין מדינות הזו. אם אתם משחקים פה, אתם מתפרנסים מקבוצה ישראלית, ממפעל ישראלי, מליגה ישראלית.
אבל אתה לא מחר לא מנתק קשרים עם ספרד ובלגיה, נכון? למרות מה שהם אמרו.
לא, אתה לא מנתק קשרים, אבל גם למעשים האלה יש השלכות. דיפלומטיה ומסחר.
לא הייתי אומרת שזה קשור בכלל לכסף, כאילו, זה שמשלמים להם, אז הם צריכים כאילו.
נכון, אבל אני אומר, אם יעל לכם לעבוד פה, אז יש דברים מסוימים שאתם כן, שגם אם זה סותר את התפיסה במדינת המוצא שלכם, אתם עושים אותם, ואם אתם לא מסוגלים לעשות אותם, מבחינתי, אתם לא מסוגלים להתפרנס פה.
אני במקום דגו, המאמן של חיפה, אם הייתי רואה את זה וקולט את זה בזמן, הייתי אומר להם, חברים, תודה רבה, אדון סק, אדון קורנו, אדון שרי, שבו, אתם את המשחק הזה לא משחקים.
דגו, מאמן מכבי חיפה, אמר, לפחות זה הציטוט ששראו כותרת, אני לא ראיתי את המלא, אז אני מתנצל, אבל הכותרת הייתה, מה ההבדל בין זה לבין שחקנים שלא שרים את ההמנון?
הבדל גדול, הבדל אדיר, הבדל אדיר.
יש הבדל.
מכבי חיפה, קודם כל ההתנהלות שלה היא מאוד מאוד בעייתית סביב העניין הזה, והזרים הללו יצטרכו להבהיר את עצמם היטב, במיוחד שוב, במיוחד אני הזכרתי את שרון שרי שפה מאוד מאוד דאוב, הוא קפטן הקבוצה, ויש ענבר הימן, היא אחת האוהדות היותר חזקות של מכבי חיפה בשנים האחרונות, והיא השתתפה בסרטונים, והיא כרגע עדיין חטופה ונמצאת שם בעזה, וכאילו כשהיא תחזור בעזרת השם בתקווה מהר, מה יגידו לה? שהשחקן שהיא מאוד מאוד אוהבת בכלל לא רצה אפילו להזדהות עם זה שצריך להחזיר אותה?
נכון, ובוא, שרי הוא הולנדי, כן, זה לא שהוא מגיע מאיזה לוב.
מה זה בהולנד? בהולנד עכשיו בחום, ראש ממשלה שאומר שפלסטינים צריכים להיות בירדן בכלל, הוא יותר ימני מאיתנו.
בוא, שרי, יותר בטוח לך להיות פה מאשר בהולנד.
כן, הולנדי ממוצא סורינמי.
חירט, וילדרס יעשה...
אבל תבינו את המחשבה שעוברת אצל אנשים, זאת אומרת, אם היו טיפה פותחים את הראש, אם היו טיפה מסבירים להם את זה, אז הכל היה נמנע.
אני לא חושב, שרון, אני חושב שהם פחדנים, והם פועלים מתוך פחד, ואין להם שום רצון להבין את המורכבות של שום דבר, בגלל שהם מונעים מפחד, ואם הם מונעים מפחד מצד אחד, אז צריך גם להפעיל עליהם פחד מצד שני. מי שמתנהג בצורה המבזה הזו, לא צריך להתפרנס פה.
עכשיו, למה זה מכעיס במכבי חיפה? כי למכבי חיפה יש שחקן שקוראים לו דיה סבא, אני חושב שדיברנו עליו.
כן.
ודיה סבא, אשתו בתחילת המלחמה שיתפה פוסט שקורא לנגד הרג של ילדים בשני הצדדים, שאפשר לחשוב שבאמת שברמת הסימטריה שלנו זה מאוד מאוד כואב והכל, אבל בסופו של דבר זה היא שיתפה פוסט שקורא לשלום, ואחרי זה מחקה אותו, ואחרי זה התנצלה, והוא התנצל. ויזם גדול בין אוהדי מכבי חיפה, ומכבי חיפה ניצלה את ההזדמנות, והיום, ולא נתנה לו שוב להיות אתמול בסגל, וכנראה מחפשת לו קבוצה אחרת, וזה כאילו היה לי, יאללה, זה סיבה טובה להעיף אותו מהקבוצה. אז יש פה בעייתיות מאוד מאוד גדולה.
כן. שרון.
כיף האסקיפיזם הזה, כן.
תודה רבה.
תודה, באמת, תודה רבה.
ביי, שרון.
תודה לך.
טוב, סיימנו, נתראה מחר בבוקר.
ביי ביי.
ביי.